25 שנה, כל חי תמיד איתי. ימי הזוהר, עם אבי נמרן.
אנחנו נכנסים לתוכנית של כמה שעות שבה ננסה להקיף אחוז אחד מדמותו הגדולה של הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. בקרב מאזיננו שתי קבוצות, האחת שגדלה על קולו הרועם של הרב אורי זוהר, בהם רבים שחייבים לו את חייהם הרוחניים, הם ילדיהם ובני משפחותיהם, אחרים שזוכרים אותו מתקופות עבר, והיו חלק מההלם הגדול שפקד את מדינת ישראל ביום שבו הכריז אורי זוהר, אני חוזר בתשובה. הקבוצה השנייה צעירה יותר, כזו ששמע על הרב אורי זוהר, לא גדלה עליו, בקושי הכירה אותו, אולי להם מכוון את התוכנית הזו. לרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, הייתה שליחות בכל שנייה בחייו, לקרב עוד ועוד יהודים אל הקדוש ברוך הוא. התסכול שאחז בו ב-40 שנה האחרונות, על כך שכשהיה צעיר, כשהיה ילד קטן, נמנעה ממנו התובנה הזו שיש בורא לעולם, בכוונה, בכוונת מכוון, ביודעין, הזעם שחש כלפי המחנכים של הדורות ההם במדינת ישראל החילונית, זה מה שהניע אותו ודחף אותו לעשות כל שביכולתו כדי למסור נפש לחינוכם של ילדי ישראל, לתורה, למצוות, ללמד אותם קריאת שמה ולהכניס אותם לחזרה לחיק היהדות והתשובה. במקביל לזה, הרב אורי זוהר הוא רבי עקיבא של דורנו. בגיל 40 למד לראשונה גמרא, ראה צורה של דף גמרא פעם ראשונה, ומאז, בסך הכל ב-46 שנים, עלה ונתעלה, למד בהתמדה בלתי פוסקת, יום ולילה, עם חברותות מסודרות סביב היממה, תוך כדי שהוא משלב נסיעות לכנסים, לאירועים, למפגש עם פעילים, ובמקביל, מבחינה רוחנית, סיים את חייו כאן בעולם הזה, עם ספר הזוהר בידו. ספר הזוהר שאותה היה לומד בכל יום לפנות בוקר. בתוכנית שלנו יהיו כאן באולפן אנשים, רבנים, שליוו את הרב אורי זוהר בצמתים, בתחנות החשובות בחייו, אבל יותר מאשר ליוו אותו, הוא ליווה אותם, גם בקרב אנשי לב לאחים, גם החברותות שהיו לצידו כל כך הרבה שנים. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שיהיה איתנו כאן בשידור מביתו, ובמקביל אנחנו נשמע בהמשך רבים מבוגרי פעילות התשובה של הרב אורי זוהר, אלה שהיו פעם ילדים קטנים, שבזכותו הוא עברו בזמן אמת מבית ספר ממלכתי, לתלמוד תורה תורני, והיום הם אסירי תודה, הקימו בתים של תורה, אברכים ובני עלייה, שהדור השני שלהם שומע גם הוא את התוכנית, ושומע פעם ראשונה על הרב אורי זוהר. נפתח תחילה עם הרב אריה דרעי, שמתחבר אלינו כאן אל השידור. שלום הרב.
שלום וברכה אבי, ערב טוב לכל המאזינים. מחילה קצת שאני...
כן, קודם כל שתהיה רפואה שלמה,
קצת,
עם קורונה.
תודה רבה. כן, תודה רבה, תודה רבה, חסדי השם. הכל בסדר. זה גם ההזדמנות להגיד לכל אלה ששואלים מזה, ואני לא עונה להם, בשום עוד אני לא, קשה לי לענות, אבל הכל בסדר, ברוך השם, חסדי השם. וכמובן שלא יכולתי לסרב. תלמיד חכם שלא נספד כראוי, אני חושב אחד מגדולי הדור, מזכה הרבים, כל מה שאמרת בהתחלה, אפשר להוסיף על זה אין סוף, ולכן עם כל הקושי, אנחנו חייבים א' לכבודו, אבל בעיקר לדמן שידעו הדורות הבאים מה תורה יכולה לעשות לבן אדם, מה זה גדלות האדם, מה זה כוחות הנפש שיש לאדם, ואיך אדם יכול ללכת מקצה לקצה ולהגיע לדרגות שגדולי עולם הגיעו ואולי אפילו לא הגיעו. זה... ולכן חשוב מאוד התוכנית של היום. יישר כוח לכם, לרדיו שעושה את הדבר הזה. זה חשוב מאוד הדבר הזה. וכמובן שאני יכול להתחיל אין סוף לדבר על התקופה הזאת. קשה לי להקל עדיין שרב אורי לא נמצא איתנו. אני זוכר את החתונה האחרונה שפגשתי אותו בהצלחה בחתונה אבי, בשמחות רק. ראית עם כל הקושי של ההליכה שלו, עם כל הזה, באיזה שמחה, באיזה פשטות, באיזה ענווה, וכשהוא נשען עליי בכל כוחו והלכנו למטבח כדי לרדת למעלית, והיו שם כמה אנשים, אתה גם היית ביניהם, ופתאום... הדרך יצא לי עשה 1-800, השיר. ורבורי, העיניים שלו נצצו, אתה ראית את השמחה האדירה שלו, מה המספר הזה אומר לו.
כן.
זה רבורי, רבורי שעשה מהפכה.
אנחנו חוזרים בעצם לאותם ימים. עוד מעט ספר בכלל על ההיכרות ביניכם, קצת יותר בהרחבה. איך זה התחיל? אבל אתה ישר מתחיל עם ה-1-800, כי אולי זה היה שיא העשייה יומיומית למען זיכוי הרבים. שם, באמצעות טלפון, באמצעות תחנות רדיו.
אתה היית שם.
כן.
היית, עזרת לנו. עזרת לנו בשידור. זה לא סיפורים, אנשים, כשאני מספר את זה לאחרים, הם לא מאמינים. איך יכול להיות? זה נשמע היום מוזר מאוד, שבשידור רדיו אתה... הופך משפחות ורושם ילדים ומבת הספר ממלכתיים לתורני, לתלמודי תורה, והופך משפחות שלמות. ולא אחד ולא שתיים, אני זוכר השידור, השיא שלנו, היה לנו, שברנו שיא, עברנו את האלף בשידור, אמנם זה היה יום שלם, עבדנו מהבוקר עד הלילה, אבל לך תאמין, איפה היה הדברים האלה היום, תאמין? ורבורי היה אומר לי, אריה, מה אתה עכשיו מתעייף, צרוד, עייף? בוא, יעלומים יש לנו פה מתחת, איפה תמצא כזה דבר? וזה, לכן, זה, אין ספק שזה...
אז אני היום ישבתי בביתו של ידידנו ועמיתנו, אבישי בן חיים, שיש לו בבית ארכיון היסטורי, מהרבה מאוד תקופות, הרבה מאוד דברים, כן, כל, הרבה מאוד כנסים ואירועים ורבנים, ומצאנו בארכיון הזה כל מיני אוצרות מעניינים, והדור הצעיר לא מבין על מה אנחנו מדברים, הרב אריה. אנחנו כבר נשתחרר קצת, נסביר קצת יותר מה היה, ומי זה היה רב אורי זוהר בכל הפעילות הזו, ואיך זה התחיל. אבל זה היה באמת עבודה מאומצת. אני הייתי אז בחור צעיר, אני לא... רק אחרי שנים הבנתי מה היה שם, מה, איפה היינו, מה קרה שם, בכל המהפכה הזו שהתרחשה לנגד עינינו.
סלצל 1-800, 500, 500-300, לא מחייב אתכם לשום דבר. יום שידורים ענק, רבי רסלוצקין, מי... הם הצדיקים האלה, כל ערוצי הקודש, ללא חשבון, לא קנאה, ללא תחרות. כולם הצטרפו, רבותיי, לאותו מבצע אדיר. תאמינו לי, זה עם ישראל למען עם ישראל.
תוכל מגע לפני זה, דקה אחת. הלו.
שלום.
שלום, מי איתנו על הקו?
אהרון נתניה, מה שלומך, רבי אריה?
עוד פעם, אהרון, מה קורה שם?
כן, אהרון.
אנחנו כבר עוברים את היום שידורים הקודם בהרבה, ובעזרת השם זה ממשיך, והטלפונים לא מפסיקים לזלזל. ממש הצפה, הצפה.
ברוך השם.
ככה. תאמיני שהרב סלוצקי ניצג אתכם פה בכבוד מאוד. על כל אחד מהמוקדנים שלכם, זה היה שיפוד אחד של כבש.
תגיד לי, אתה רבי, כמה אתה טורף קלטות?
אני ספרתי. אני רק התערבתי עם הרב אורי זוהר, הוא טען שיש 12 מוגדנים.
אבל אומרים שיש בהם הפרה
משוגעת
עכשיו גם בארץ.
לא, הרב סלוצקין סומך על הקדוש ברוך הוא. שומע? הרב אורי זוהר טען שיש בנתניה 12 מוגדנים. אני לפי השיפודים של הרב סלוצקין היה 15. מי צודק? אני אורי זוהר.
יש 15. כולל, יש לנו שתי מוקדים בנתניה. יש אחד של אזור הצפון ויש אחד של אזור הצפון.
מוקדים של טלפונים בכל רחבי הארץ. ואנשים מתקשרים, שמדברים על הצפה בטלפונים, נסביר למאזינים, זה הורים שמתקשרים ורוצים ששנה הבאה, הבן או הבת, יעזבו את הבית ספר, התחילו ללמוד בבית ספר תורני. איך זה התחיל,
אבי, הרב אריה? אבי, כן. רגע, דקה. אני אתחיל עם הסוף. יום שישי האחרון. הייתי בברית מילה. פה בברית, בארנוף. ואני יכול להגיד אפילו של מי, של הנכד של, של הרב יצחק רלבג, של הרב מורדכי רלבג. וניגש אליי איזה אברך. אברך, חשוב. הוא אומר לי, אני אגיס כאן במשפחה, כולם בטח מבקשים דברים, זה אני רוצה להגיד לך שיהיה קצת נחת רוח. מה, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, תשמע, אני גדלתי במשפחה בתל אביב, לא משפחה דת, לא משפחה חרדית, אולי קצת מסורתית, דתית. בשידורים שאתם עשיתם אז, הייתי בבית ספר לא תורני, ולאור השידורים שעשיתם, אמא שלי, ההורים שלי החליטו להעביר אותי לבית ספר תורני. אני היום אברך, הילדים שלי כולם בתלמודי תורה. הנה, קח דוגמה, זה אחד, הוא אומר לי, זה אחד מהפירות שאתם עשיתם אז, אתה ורב אורי זוהר, הרב אורי זוהר ואני בתקופה הזאת. וזה רק, אתה יודע, לראות אותו בפנים, ואתה רואה אברך, מה זה אברך בן תורה, ו...
יש מאות ואלפים כאלה, אנחנו איתרנו הרבה הרבה כאלה, נשמע אותם בהמשך. יעלו כאן
אנחנו רואים לפי המספרים של הילדים שגדלו אז בחינוך החרדי, אי אפשר לתאר כמה שעלו, וגם מה הפירות שלהם, הפירי פירות שלהם. איך זה התחיל? תראה, אני, ההיכרות שלי עם הרב אורי זוהר התחילה, קודם כל כילד, בנו ממרוקו, כמו כל המשפחות המסורתיות שאז היינו מחוברים לקופסה שחור לבן, של הטלוויזיה, והרב אורי זוהר היה כוכב שם. הוא היה, אנשים לא מבינים מה היה אורי זוהר דאז, הרב אורי זוהר שלנו בחברה הישראלית. רק מי שגדל אז ידע שהוא היה אחד מהאנשים המפורסמים, המשפיעים, האהודים, הפופולריים, הנערצים שהיו במדינת ישראל הקטנה דאז. וכל התוכניות שלו היו ב-100% רייטינג, בטירוף, וזה הסוד שלי, וכל מה שהיה שם. ככה גדלנו כילדים, ככה ראינו כילדים. ואחר כך, לאט לאט, כשהייתי כבר בישיבות וזה, שמענו כבר שהוא בתהליכי חזרה בתשובה, אני זוכר את כל הציניות. הם לא האמינו, כל החבר'ה החילונים. הם היו בטוחים שזה עוד גימיק של הרב אורי, שהוא רוצה לפרסם את התוכניות שלו, הציציות בחוץ וזה. לא תפסו שאדם יכול לעזוב את כל העולם הזה, לעזוב את המלכות שהוא נמצא בה, וללכת לשחורים, למעלה, ללכת לאיפה, מה החרדים, אז היו כולם איזו קבוצה קטנה, לא אהודה ולא פופולרית. וכשהוא עשה את המעשה בסוף, הוא עזב לגמרי ועבר לגור בירושלים, והתחיל ללבוש חליפה וכובע והכל, לאט לאט התחילו להפנים את הדבר הזה, ואז אני פגשתי אותו כשהוא היה בקבוצת ישיבת אש התורה, והם יזמו יישוב, מה שנקרא אז התנחלות, במדבר יהודה, בתקוע, מעלה עמוס, לחרדים, ואני הלכתי לשם, ואז הוא ישב באיש, הוא לא גר איתנו ביחד, אבל הוא היה בא ללמוד במהלך השבוע, שם בהתמדה אדירה, ואז הכרתי אותו.
היו הרבה רבנים אגב, שהיו באים לחזק את היישוב, היו באותה תקופה, ככה אני זוכר לפחות, רב זקס, זיכרונו לברכה, צדיק לברכה.
את הרב זקס, שהוא היה ראש ישיבה שלי, הרב זקס שהיה הרבה שלי, והראש ישיבה שלי, אני הבאתי אותו לגור שם במעלה עמוס, ואפילו היה לנו חלום, זה היה יישוב קצת מורכב, אמריקאים, בעלי תשובה ישראלים, השידוך לא כל כך עבד, אבל מאוד מצא חיים בין המקום. אני זוכר שלקחתי אותו איפה שהיום יישוב מצד, לפני מעלה עמוס, יש שם היום יישוב, ואז זה היה, עדיין לא היה יישוב, אמרתי לרבי ליל, בוא נקים פה את רדין, אבל לא חשוב, זה סיפורים אחרים, נעזוב את זה.
אז זו אותה תקופה שבה אתה פעם ראשונה, הרב דרעי, רואה את הרב אורי זוהר מקרוב.
את הרב אורי זוהר יושב ולומד בהתמדה אדירה, במעלה עמוס, אנחנו יושבים בכולל שם ולומדים, וככה הכרתי אותו קצת, כשהיו מגיעים כל מיני שרים, אריק שרון ואחרים, לסייר, לראות את הייצור המוזר הזה שקוראים לו מעלה עמוס, חרדים. היינו היישוב היחידי, ההתנחלות היחידה החרדית, אז הרב אורי זוהר כמובן, כולם היו, הוא עדיין אז היה האיש הכוכב הנערץ ביותר של החילונים, עדיין הם זכרו אותו, זה היה רק כמה שנים שהוא חזר בתשובה, בתקופה קצרה, אני ראיתי את ההרצה על העיניים שלהם, כל משפט שהוא אמר וכל אמירה שהוא אמר, ורצו לדעת אם זה אמיתי באמת, אם הוא באמת, זה אמיתי שהוא חזר בתשובה. ומהר מאוד אחר כך, בתשמ"ד, 84 כבר, אני מדבר על תקופה של שנתיים, שלוש אחר כך, הייתה מערכת בחירות, קמה תנועת ש"ס, גדולי ישראל תמכו בה, ליטאים והספרדים ביחד, והרב אורי זוהר, הבאנו אותו לעשות לנו את התשדירי בחירות, רק לזכור שהתשדירים אז באותה תקופה, זה היה כל מערכת הבחירות, הכל הושקע, זה היה, ואז ש"ס, למעשה נתפסה כבדיחה גרועה אפילו.
זה עוד שלב עכשיו, תשדירי הבחירות ושס, ועוד מעט נדבר על באמת כל התקופה, גם של מעשיהו ולפני ואחרי, והחיזוק והרדיו והכל. אבל משהו אחד מעניין לפני זה, הרב אורי זוהר, שמגיע מהאליטה האשכנזית החילונית, הבוהמה של תל אביב, כן? הציבור הדתי, החרדי, שהוא מתחבר אליו כשהוא חוזר בתשובה, זה הציבור הספרדי. מה קרה שם? על פניו זה נראה קצת מוזר, הוא היה צריך לשבת במחוזות אחרים, להיות עם אגודת ישראל, אני לא יודע מה, מה הוא מצא בציבור הספרדי המזרחי של אז, שבו הוא כל כך פרח?
כשאין לנו ויכוחים, הוא היה אומר לי, תפסיק להיות אשכנזי, תפסיק להיות אשכנזי. תהיה אמיתי, תהיה תמים, תהיה עם התמימות של הספרדים, תלך, תפסיקו לחקור כל דבר ולשאול. הוא היה איש אמת, איש אמת ומצד שני תמימות.
אתה זוכר שמרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, עלה לשידור בתוכנית שלכם, ואמר לך, הרב אריה, אם אתה לא יודע, הרב אורי זוהר הוא ספרדי בכלל, יש לו נשמה ספרדית.
לא, אני לא זוכר את זה, אבל אני זוכר שהעלינו אותו לשידור, כן. מרן אהב אותו אהבת נפש, זה אני יודע, אהבת נפש שאין כדוגמתה, עם הרבה הכרת הטוב. בטח יש לך את הקטע הזה גם, לא?
אנחנו בהמשך גם נמצא גם את הקטע הזה.
נביא אותו. אז אני אומר, הרב אורי, אז הוא לא עשה את זה בשביל הפרנסה, או בשביל היצירה, או בשביל התעסוקה, הוא עשה את זה בגלל שהוא ראה בזה הזדמנות, שגדולי ישראל תמוכים בתנועה הקדושה הזאת, והוא ראה בזה הזדמנות לזכות את עם ישראל, והוא עשה את זה כרגיל. הוא הפך אותנו מבדיחה גרועה למשהו שכולם דיברו על התשדירים הללו, על הגאונות, על הפשטות, על כולם התחילו לנתח, אני זוכר את אותה תקופה, את מה עומד מאחורי מה ומה הגאונות שלו ומה הוא משדר כאן, וברוך השם, באמת זו הייתה הפתעת הבחירות עם 4 מנדטים. ומאז התחיל החיבור שלנו, הוא לא עזב אותנו לרגע, לאורך כל השנים. בכל היצירות, בכל הדברים שעשתה התנועה, עם רשת החינוך, עם אל המעיין, עם כל הדברים, הוא היה שותף מלא, הוא הסתובב איתנו בכל הארץ, הוא היה בכל הכנסים, בכל הדברים, וכל דבר שביקשנו, הוא ראה בזה משימת קודש, וגם כשהיה לנו תקופות של עליות וירידות, או משברים כאלה או אחרים, הוא כל הזמן עמד בשער לחזק אותנו, אל תמשיכו בכל הכוח, הוא לא ידע מעצור בדבר הזה, והוא ראה בזה דבר גדול מאוד של לקרב את הציבור הספרדי, הוא כל הזמן היה אומר לי, אין סיכוי לעם ישראל להישאר עם המסורת ועם היהדות, ולקבל פני משיח בלי הציבור הספרדי. כיוון שהציבור האשכנזי, לצערנו הרב, או שהם חרדים, או שהם בדרך האחרת לגמרי, קשה מאוד לקרב אותם. הוא אומר, הציבור הספרדי יש בו את התמימות, את האמונה, ולכן רק דרכם אפשר לשמור על הצביון של העם היהודי, ולכן הוא הקדיש, ולכן הוא השקיע המון בציבור הספרדי, כיוון שהוא ראה איך שמקבלים את הדברים, איך שהעבודה איתם זורמת, ושאפשר לעשות שם מהפכות, לקחת את הילדים ולשנות את כל הבתים. זה היה הקף שלו והאמונה שלו שהוא חשב והוא צדק בזה. רואים את זה בחוש, את המהפכה הגדולה שנעשתה.
אז הוא לקח על עצמו אז את השתירי הבחירות. אנחנו מדברים על תפשין ממחת 1988.
גם ממדלת, לא, ממדלת. הוא התחיל את התשדירים הראשונים, עם להחזיר עטרה ליושנה, עם השופרות של הכותל. הנה, השופרות, הנה.
אחי ולאי, כל יהודי ליהודי מצווה בימים אלו לעשות חשבון נפש כפול, חשבון נפש אישי שלו וחשבון נפש של עם ישראל, איזה תופעות יש במדינה.
רק שוחד.
כיף.
וילה לוולבו.
באמריקה.
לידו באמריקה.
כן, צריך להזכיר גם את שמולי קלדרון.
איי, שיבדל לחיים טובים, צדיק,
לחיים
צדיק.
שיבדל לחיים טובים, כן, דיברתי איתו היום.
עבד במסירות נפש, במסירות נפש. תראה, אם אנחנו מזכירים את התשדירים, אורי, הרב אורי, ידע לתת תשובות דרך המדיה לתופעות בגאונות שאי אפשר להאמין, בתך לא הבנו אותם. כך למשל בתפשין ממחת, ממתת, היה תופעה אז ש... כולם זוכרים את המחלוקת שהייתה עם חב"ד וכל הדברים האלה, ופתאום אנחנו רואים שאנחנו, כל העבודה שעשינו בבחירות, פתאום משביעים לנו, מחתימים ומשביעים את האנשים להצביע למפלגה אחרת, והספרדים התמימים, הפשוטים, אומרים, אנחנו ש"ס, אנחנו הרב עובדיה, אבל אנחנו כבר נשבענו, הבטחנו, איך, מה נעשה? הבטחנו להצביע למפלגה אחרת, וראינו כמעט את הכל הולך לאיבוד שם, ואז חשבנו, הרב אורי ואני ישבנו, אז אני אמר, הוא לא ידע, הוא עוד לא חי את הזה, אמרתי לו שיש מושג של התרת נדרים, של, שאנחנו, הספרדים, מאוד מאמינים בדבר הזה ועושים, הוא מיד עם המוח הגאוני שלו יצר דבר, כולם זוכרים את התשדיר המפורסם הזה של התרת נדרים, עם כל גדולי ישראל שהיו שם בבית כנסת חזון עובדיה של מרן בקינג ג'ור שם, והוא עשה שם התרת נדרים.
שאין... אני לא רוצה לקרוא בשם, שהולכים מבית לבית, משביעים ומקללים חס ושלום, מי שלא יצביע להם, מי שלא יצביע לטובת הרשימה שלהם. דעו לכם שעל פי דין תורה, השבועה שלהם זה לא שבועה. כבר אמרנו בליל כיפור, נדרנה לא נדרי, שבוענה לא שבועי. שום דבר. ואני אומר, הצד יותר טוב, כולם מותרים לכם. מותרים לכם, מותרים לכם.
מחולים... כל הדברים האלה זה רעיונות של הרב אורי זוהר בעצם, באותה תקופה.
כן, אבל הוא ידע לייצר את זה בשפה שאנשים, זה משפיע עליהם ונכנס להם לתוך הלב, ועשה את זה כל כך אותנטי וכל כך אמיתי. רק אדם כמו עם נשמה גדולה שהוא התכוון באמת לשם שמיים, יצליח ליצור כזה דבר בצורה אמיתית. ואני יכול לספר אין סוף סיפורים, מה שבילינו ביחד באולפנים. ותדעו לכם, זה לא היה זה סתם איזה הברקה וזהו. אחר כך זה היה עבודה קשה, הוא היה דייקן וקבדן, הוא לא ויתר על שום פרט, ואני לפעמים הייתי מתפוצץ, אני... עם הסבלנות שלי מספיק, אז אם לא יהיה שום דבר. הוא רצה לעשות משהו מושלם, והוא ידע מה שהוא עשה, ו...
הרב אריה, מצטרפים אלינו כאן לאולפן. קודם כל, אני אספר לך שהיהודי שנמצא איתנו כאן לא מסתובב באולפנים ולא מגיע לשידורים מהסוג הזה, אבל אמרתי לו, הרב אריה דרי מבקש. שהוא שמע את זה, הרב אילנסקי, ברוך הבא.
מי זה, רב שולם?
רב שולם וילנסקי, כן.
ברוך מחיה, שהחיינו, ברוך מחיה המתים. אוי, רב שולם, רב שולם, הוא היה, בוא נניח, מהראשונים, אפשר לומר שבאמת ליווה את הרב אורי, ולא עזב אותו יומם ולילה, כבר למעלה מ-45 שנה. מאז שאני זוכר את הרב אורי זוהר, אני זוכר את הרב וילנסקי איתו ביחד. נכון. שלום עליכם.
שלום וילנסקי. אז קודם כל, הרב וילנסקי, איך אתם הכרתם לפני 45 שנה, מספר לנו פה הרב דרי, איך, מה ליהודי כמוך ולרב אורי זוהר?
אני רוצה קודם כל לתת מקדמה. אמרו לי שאני בא לדבר על אורי זוהר, ואני אמרתי, אני לא מדבר על עצמי בכלל. אני בא לדבר על אורי זוהר, זה הכל. אז באמת יש הרבה סיפורים, אבל אני לא אספר את זה, אני מספר על עצמי. זה לא משזה באתי.
טוב, אז נדבר על הרב אורי זוהר. כשאנחנו מדברים על דמות כזו, ו... הדור הצעיר לא הכיר, לא מכיר, לא יודע. ואנחנו שומעים פה את הרב דרי מדבר איתנו על הפן של זיכוי הרבים, חזרה בתשובה, תשדירי ש"ס, הסרטים שהוא עשה. אתם הכרתם אותו ממקומות אחרים, מהחדר הסגור, מארבע, מדלת אמותיו.
נכון.
לא מהבמה, לא מהמצלמת וידאו.
נכון, אני הכרתי אותו באופן אישי מאוד. היינו קרובים מאוד עד הרגע האחרון, מאוד קרובים אחד לשני, דיברנו בגילוי לב אחד לשני, ואהבנו אחד את השני, ואני, אולי אני אסתצותה מהנושא, אני עדיין לא התוששתי מהחיסרון. אני יותר דוגמה מעשית. אני קם בלילה, אני רץ לטלפון, כאילו אני מטלפן אליו, אני אזכר, אין מי שיענה לי. אני כאוב, אבל אני מנחם את עצמי. מה אני מנחם את עצמי? תמיד, מה היה המילים האחרונות שדיברנו? גמרנו את הסבל, וזה המילים האחרונות שלו. גמרנו ללמוד.
ביום שהוא נפטר, לפנות בוקר.
לפנות בוקר, ואחרי זה הוא נפטר. אני הייתי האחרון שדיברתי איתו. אז כמו תמיד, אז הוא היה אומר בסוף, שיבוא כבר משיח צדקנו, יש כל כך הרבה צרות וכל כך הרבה דברים, ובמילים האלו האחרונות, של לבוא משיח צדקנו ויעיר לנו את האור של אור השם, זה היו המילים האחרונות שלו. אני בטוח, אני חושב, אני מנחם את עצמי, ואני בטוח בזה, שהוא עומד עכשיו לפני כיסא הכבוד, ושמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. כל הזדונות נעשים להם לזכויות. מי יש לו זכויות כל כך הרבה? גם זכויות לפני זה, גם זכויות של אחרי זה, מה שהוא עשה יחד עם לב לאחים, שהרים את כל לב לאחים. וכל הפעולות של לב לאחים, הוא לא רק שותף, הוא הרבה יותר משותף. זה מיישרו לך בלב לאחים. וככה אני אומר שהוא עומד במקום, אני בטוח שאני עומד לפני כיסא הכבוד, וצועק, ריבונו של עולם, תביא כבר את משיח צדקך. כי החושך יחסה ארץ, וערפל לאומים, ומתי עלינו יזרח כבר אור השם. אני בטוח בזה, אני ממש משוכנע בזה, וזה מנחם אותי. זה, אני מתנחם, הקדוש ברוך הוא לקח אותו, כיוון שצריך ללמד זכות על כל עם ישראל. עם ישראל נמצא במצוקה גדולה, גם מצוקה רוחנית, גם מצוקה גשמית, ובאסונות גדולים שאי אפשר לתאר. ומתי כבר יפסק הדבר הזה? אני בטוח שהוא צור, שזה הוא עלה למעלה. אני חשבתי עוד, אני מעריך מדי הרבה?
ממש לא.
אז אני רוצה לומר עוד נקודה אחת. זה נקרא כל לפני חג השבועות. מה זה חג השבועות? שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, ולמה היה צריך שיגידו נעשה ונשמע? משה רבנו עלה להר סיני ואומר לה, קדוש ברוך הוא, עם ישראל אמר נעשה ונשמע, בשביל מה צריך להגיד את ה... מה זה כל כך חשוב? נותנים את התורה וגמרנו, אבל זה לא ככה. קבלת התורה האמיתית זה על מנת לעשות. וזה, אורי היה באמת הבן אדם הזה, שברגע שהוא חזר בתשובה, והבין שיש בורא שנותן לו חיים, אז הוא צריך לדעת מה לעשות. ומה לעשות זה רק על ידי התורה. וככה הוא חי, שהוא למד תורה לשמה, המדרגה של תורה לשמה, יש הרבה מדרגות. כולם
טובים, אבל השיא זה לשמה.
השיא זה לשמה, ומה זה השיא לשמה? נעשה ונשמה. ראייה לזה פשוטה, תנא אומר במשנה, תגיד לי...
לא, אתה יכול לרב, זה דברים נפלאים, כל מילה.
תנא אומר במשנה, הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד ולעשות. זאת אומרת שהדרגה הכי גבוהה כאן זה לעשות. שאם הוא לומד על מנת לעשות, אז הכל מספיקים בידו. ודאי שמי שלומד על מנת ללמד, מעלתו עצומה, הוא מזיק את העולם. אבל זה לא מגיע לדרגה שמי שמחפש כל הזמן, ואני יכול להעיד עליו מה שאני מכיר אותו 45 שנה, שכל הזמן הוא מחפש מה אנחנו צריכים לעשות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו.
מה התפקיד?
מה התפקיד שלנו, וזה אפשר למצוא בתורה. כל לימוד התורה שלו היה לשמע צרוף וטהור, ובוודאי זה הוא מלמד זכות על כל עם ישראל.
סליחה לצופים המאזינים, פיתחו לי פחד ושאר מחד, אתם לא יודעים איזה ניסים זה, אבל לקבל קבלה, ולקבל קבלה הכי קטנה, לפרוץ את הקליפה, אבל... בנקודה קטנה, אבל לפרוץ את הנקודה הזאת ולקבל את זה, סופית. אתה לא יודע כמה הוא היום פתח לי אחרי זה, הפתח פתח לי פתחו של אולם. פתאום אמרתי, אז מה יש? אז תפילינו, אז מה יש? מה, פינג, בינג, בינג, בינג. נכנסתי למינימום. נכנסתי למינימום שהרב דיבר. וקיימתי את המינימום. שבת עם טלוויזיה, לא נגעתי בטלוויזיה. שעון שבת, כי בא לי, כן? לא יכולתי לבטל בטלוויזיה. שעון שבת, כבוד הרב. איזה טלוויזיה, את השחור לבן, 60% ערבית, זה יושב בן אדם מדבר, מה? לא יכולתי, הייתי כבר מחור, נרקומן. קיצור, וזה הייתה השבת. ואז התחלתי תורה. איך? הלכתי, אמרתי, טוב, התפלל, אחרי חודשים, אמרתי, התפלל במניין. המניין היחידי ביפו היה מניין אשכנזים, הלכתי שם, לפני שאני פתח את התפילים, כבר גמור להתפלל. והכל, אוי, סוי, יוי, יוי, אני לא מבין מילה, גם לא של קוידש, אתה מבין? אני לא מבין מילה. יצאתי משם מיואש, איך אני מתפלל מניין? פתאום שומע, אמן, יהי, שמי, רבה, מברך. בית כנסת מרוקאי. 10 זקנים מרוקאים, לא ידעו שום, ידעו לזרוק, כלום, זקנים. זה סוף, אתה יודע מה, יפו כבר לא הייתה. נכנסתי, התפללתי שם. בסוף התפילה, אני מרגיש ריח של נענה. הם עושים תה עם נענה, ופותחים ספר, חוק לישראל. הרבי שלך, הארי הקדוש. זה ספר קדוש מאוד. ב-20 דקות, את כל התורה כולה. חומש, נביא, כתובים, משנה, גמרא, מדרש, זוהר, מוסר, הלכה. כל התורה ב-20 דקות.
מקודם שאלתי את הרב אריה דרעי, איך החיבור בכלל של הרב אורי זוהר לעדות המזרח, שם הוא פרח והיה בציבור המסורתי עם הרישום, והרב אריה, אתה שומע את זה, כן?
שומע, שומע, ו... איי, מלא זיכרונות. כן. כן, שמעת את התשובה. שמעת את התשובה בקולו, כמה הוא מתחבר לדבר הזה, ואני רק רוצה להזכיר רק נקודה אחת. הרב אורי הקפיד, עמד על כך, לאורך כל התקופה שהכרנו, שעבדנו ביחד והכרנו ביחד, שזה יהיה חיבור גם של תורה חוץ מעבודה המעשית. למדנו חברותה, הוא היה תקופות ארוכות שהיה מגיע בשעה 7 בבוקר הביתה, אחר כך התקופות שהיה מגיע למשרדים שלי בג'רוזלם פוסט, הוא לא ויתר על זה אף פעם, בכל התקופות הקשות והפחות קשות והיותר טובות, גם כשצריך על כל מיני צדיקים במרחב.
כלומר, כל פעילות חייבת להיות מחוברת עם חברותה, בוא נלמד גם ביחד.
הכל זה, זה תורה, צריך לעשות, כמו שאמר בשולם, צריך לעשות, אין ברירה אחרת, אבל אתה צריך לקום עם תורה ולישון עם תורה, וכל זמן פנוי, זה, לעולם לא ראית אותו בזמן פנוי בלי ספר, או בלי משהו שננצל, להרוויח עוד, גם כשהיינו באולפנים והיינו עובדים, אם היה איזשהו זמן שהטכנאים או אחרים היו צריכים לעבוד, והוא היה לו קצת זמן, הוא פתח ספר ולמד, לא משנה איזה ספר ולא משנה מה, זה היה איש, או בוא תלמד איתי משהו, תגיד איזה חידוש משהו, זה היה איש שכולו היה תורה על מנת לעשות, נכון, הוא ידע את הכישרון שלו, הוא ידע שהשליחות שלו בעולם היא שליחות של, גם של עשייה, ולכן הוא ניצל, הוא ניצל. ומעניין, כשרב שולם דיבר על התחושה שלו אחרי הפטירה, אני לא הייתי איתו בקשר בשנים האחרונות, ולא דיברתי איתו כמו שרב שולם, אבל אותה תחושה הייתה לי באותו יום. עם כל הכאב הנוראי וההלם, אמרתי, הקדוש ברוך הוא לקח אותו, עכשיו יש לנו שליח למעלה. שליח אמיתי, למה אין אחד שיכול להגיע לדרגה של, של להיות סמוך לכיסא הכבוד כמו רב אורי. גם בעל תשובה, שכל מה שאמר הדרגה שלו, וגם מזכה הרבים, וגם איש אמת, וגם איש תורה, וגם פנימיות התורה, הכל. ורב אורי בטוח, לא יעזוב אותנו שם. אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא לקח אותו כעזרה, לעזור שם לזעוק את הזעקה של עם ישראל. כן. ואני משוכנע שנראה את זה בזמן הקרוב מאוד, את הישועה, שנזכור שרב אורי גם, שרב אורי תרם לנו לדבר הזה. זה הנחמה שלנו באמת.
הרב וילנסקי, אתם למדתם לפנות בוקר, כל יום, ב3:30 ככה, לפנות בוקר, עד תפילת הנץ, היה הולך להתפלל נץ, חוזר הביתה, ומתחיל חברות החדשה, עם הרב אברהם זייבלד. שנמצא איתנו כאן. שלום הרב, ערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב רב שולם, ערב טוב הרב אריה.
הרב אריה שומע את הרב זייבלד, כן, שומע.
כן, כן, שומע, שומע את הרב זייבלד, שומע ומכיר ומוקיר.
הרב זייבלד, גם אצלכם החברותה התחילה ממה שמתאר כאן הרב דרעי. אנחנו עובדים ביחד בלב לאחים, אבל חייבים גם ללמוד.
כן, לפני 30 שנה, אולי קצת יותר, נקראנו אל הדגל, הרב אורי הזמין אותנו אליו, והוא אמר לנו יש יהודי, הרב רובן פנחס, מי שמכיר כן. אותו, מאוד מאוד מוכר, הזמין אותו לתת הרצאות בכמה מקומות, והשתתפו מאות אנשים ואלפי אנשים. ואז הוא בא ואמר שבעצם הוא מרגיש בהרצאות שהוא מרומם את האנשים, אבל מה קורה אחרי זה? בעצם שום דבר, הם חוזרים הביתה, חוזרים לטלוויזיה, חוזרים לעבודה, לא נשאר שום דבר. הוא בא וביקש, מה אפשר לעשות? זה היה בתחילת הדרך שהקמנו אז, שגדולי ישראל ביקשו מאיתנו להקים את לב לאחים. ואז באספה יצא דבר פשוט מאוד, לעשות פתקים ולבקש מאנשים שימלאו את הפתקים שלהם, שם, טלפון וכתובת, ובמה הם מעוניינים בהמשך, במה הם רוצים להתחבר, אם זה בשיעור תורה, אם זה ברישום ילדים, אם זה בסמינר, כל דבר שבקדושה. וזה פלא גדול מאוד, כל ערב היינו יוצאים מעל 100, 120, 130 של התפסים שאנשים מילאו שהם מעוניינים להתחבר, להתקרב לבורא עולם.
כלומר, הייתה מהפכת הקלטות, השידורים, כמו שאנחנו שומעים פה מהרב דרי, כל הדבר הזה של להדליק את הניצוץ הראשוני, אתם הלכתם בסוף לקצור את הפירות בפועל בשטח, לעבור דלת דלת, להגיע לכתובת, לראות שבאמת הילד עובר לבית ספר, שהמשפחה הולכת לסמינר, זה היה העבודה.
וניסינו לטפל בזה בכוחות עצמנו. אני רק רוצה להעביר נקודה אחת. אני קורא להרב אורי זוהר חוזה מדינת האברכים, ואני אסביר מה זה. בגלל שלפני 30 שנה לא היה מושג שאברכי כולל יוצאים לפריפריה ולעם, לעם ישראל בכל מקום שהוא, ויוצאים ונותנים,
ולומדים חברותות,
והולכים מבית לבית. זה היה הדבר. היו כמה ארגונים שהתעסקו בקירוב, אבל בכל ארגון היו 5-10 אנשים מקצועיים שיודעים לתת יפה הרצאות ולחזק את עם ישראל. אבל את כל המושג של להוציא את התנועה הזו של בני תורה, שיוצאים כמו היום אלפי אברכים, זה לא היה. ברגע שאנחנו הגענו למצב שהיו מאות ואלפי תפסים, היה לנו במשרד אלפי תפסים, הגענו עם זה לגדולי ישראל, היה אז בזמנו הרב שח, עם התפסים, רב אורי הביא איתו את הקלסרים, עם התפסים, ואמר, אנחנו מנסים בכוחות על אנושיים לטפל בכולם, לא מצליחים. אז הרב שח והרב אליושיב ורב שלמזל מנוירבך, זיכרונם צדיקים לברכה, הוציאו מכתב, דבר לפני 30 שנה, הוציאו מכתב שמחייב כל אברך כולל לתת ערב אחד בשבוע, מעשר זמן. הם כותבים במכתב, כמובן שאחרי זה יחזור לתלמודו, אבל ומאז יצא המספר, אם אני, הרב אריה ודאי זוכר את זה, 1-800, 550, 300, כמה ימי השידורים של רישום ילדים.
מעולה, מעולה, רמת לימודים גבוהה מאוד. אנחנו מדברים על אזור השרון, ואני מדבר על בית ספר תפוז שנחשב לרמה, לטופ של משרד החינוך.
כן.
הילדה שלי הגיעה, הזוג שלי ידע לקרוא ולכתוב, כי יש להם כל מיני שיטות של ניחושים וכל מיני שיטות מצחיקות.
אנחנו עוד מעט נשמע את זה בהרחבה, זה אריאל זילבר, בטח הרב אריה זוכר את ה...
אוהו, ששמעתם משמואל את הילד הזה, איך שהוא בכה על עם ישראל, על החינוך, את מורן הקטנה ששמעתם, את האימא של האיריס, זה האמת לאמיתה, זאת ההזדמנות שלכם.
את אלמוג,
את הילד היקר הזה, הורים, אחים ואחיות יקרים, אחים ואחיות, מתוך אהבה אמיתית, מתוך אהבה, מתוך דאגה, אין שום אינטרס אחר, תנצלו גם אתם את ההזדמנות. חבל על הזמן, חבל על כל רגע, חבל על כל יום שהילדים שלכם היקרים, הנשמות היקרות הללו, הפקדונות היקרים שקיבלתם ליד, חבל שגם הם לא יעברו את החוויה הזו. 1-800-550-300, תתקשרו גם אתם, תיתנו את הפרטים שלכם למוקדים היקרים, שממש מוסרים את נפשם בהתנדבות כדי לעזור לכם גם. הם יבואו אליכם תוך כמה ימים, ייצרו אתכם קשר, ותבואו, תרשמו את הילדים שלכם, תשמעו את הפרטים, תרשמו ללא שום התחייבות לקטנות, תחוו גם אתם את החוויה הזאת. יש במדעים תורני, יש תורני, יש כל מיני מגמות, הכל בפיקוח של משרד החינוך, לומדים את כל הלימודים, את כל מה שנותנים בבתי ספר אחרים, נותנים ברמה הרבה יותר טובה, אבל גם עם תוספת הייחודית של ערכים, של נשמה, של אהבה, של חינוך.
אנחנו מיד עוד נחזור לזה ונדבר על זה, ויש לנו פה עוד הרבה קטעים להשמיע, ונשמע גם את הרב אריה על ההמשך בתקופה הזו של ה-1-800, הרב וילנסקי, הרב זייבלד. אנחנו רוצים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם ימי הזוהר עם אבי נמרן.
חי תמיד איתי כוח
אנחנו בתוכנית מיוחדת, לא יודע אם לקרוא להספדים, לא ראויים להספיד את האיש הצדיק, איש האמת, הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. איתנו הרב אריה דרי, הרב שלום וילנסקי, הרב אברהם זייבלד, שלכל אחד מהם זווית אחרת, ו... מסכת חיים שלמה לצידו של הרב אורי זוהר, וביחד מנסים לבנות פה ככה איזה פאזל. הרב זאב אלדטר, ספר לנו משהו דווקא על הרב דרעי. מה היה הסיפור?
כן, אני חייב לציין את זה לפני שאנחנו מתחילים את השידור, כן, עוד לא התחלנו. אבל לפני שמתחילים, כן. צריך להגיד את היסודות של לב לאחים. כשלב לאחים הוקם, ויצאנו אז מהמיזם של ההרצאות, ושל רישום הילדים, ושל הימי, ושל גיוס האברכים, רצנו ממקום למקום, וזה הלך וגדל, ונהיה מצוקה כספית. נהיה מצוקה כספית. אמרנו, מה עושים? אמרו, וזו, יש את הרב אריה דרעי. הרב אריה דרעי היה אז מנכ"ל משרד הפנים. בחור צעיר, נמרץ,
הרב לעניין. הרב אריה, היית בן פחות מגיל 30.
הרב אריה?
רגע, מיד, כן.
בכל אופן, הוא היה פחות, אני לא יודע בין כמה הוא היה, אבל הוא ניהל את המדינה, קראו לו מנכ"ל המדינה אז בזמנו, ובאנו אליו, וישבנו אצלו, ואני זוכר שהרב אורי זוהר בא וביקש ממנו, אמר הרב אורי, תראו, צריך, הרב אריה אמר, צריך להכין, צריך, אורי היה מאוד 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 יסודי, כשהוא רצה משהו, הוא לא יצא מהחדר בלי שהוא קיבל את זה, ואני רוצה להגיד לך שהרב אריה לא יחזב, והוא נתן אז בזמנו את האפשרות לעבוד, להעמיד אותנו על הרגליים בצורה הכי משמעותית שרק יכולה להיות.
ציפורתי מאבי. רגע, סליחה, בלי להיכנס לפרטים, אני לא יודע אם עדיין יש חוק ההתיישנות על אותה תקופה, אבל...
לא, אבל על זה כבר, הרב אריה, על זה כבר שפטו אותך, זה חלק מה...
לא, לא, זה לא, לא הייתה
קטע,
זה
לא היה זה. אני לא יודע אם שפטו אותו על זה או לא שפטו את זה, אבל אני יודע שהזכויות, הרב אריה, הזכויות של אז, של ההקמה, נמשכות עד היום, זה אין ספק.
אין ספק, אני זוכר את המפגש הזה, הייתי כבר שר הפנים בתחילת הדרך, לא מנכ"ל משרד הפנים, זה היה בתש נון, אם אני לא טועה, נון, נון א',
זה היה נון ב'.
נון ב', אוקיי, בסדר, אז הייתי שר הפנים. אני רק רוצה לומר שעדיין לב לאחים לא קמה, שקמה זה היה בעיקר הרב זייבלד כמנהל סניף ירושלים, שהוא וביחד עם נתן חפץ פתחו את העמותה של לב לאחים. נכון, עדיין נכון. לא לב לאחים כפי זה. והם היו הראשונים, והרב אורי זוהר בא לשם אליי, וכמו שאמר הרב זייבלד, הוא לא ידע לצאת ב... הוא למעשה, בוא נניח ככה, הרגיש שזה באמת, זה המשרד שלו. הוא החליט כמה, והוא החליט ומתי. אבל אני רוצה לומר, כשהרב וילנסקי אמר שהרב אורי זוהר לא היה רק שותף, ומעבר לכך, לזה הוא התכוון. הרב אורי זוהר הקים למעשה, הוא הקים מההתחלה, את התחלה, את הכסף, את הכוח, את המניע, ואחר כך בשיא של השיא, שזה היה ימי השידורים, שאז כל העולם וכל עם ישראל שמע את ה-1800, וזה הרים בצדק את לב לאחים לשמיים, זה הכל היה בזכותו של הרב אורי זוהר, ככה שלמעשה הזכות והדבר, אני בחלילה וחס לא ממעיד בערכו של אף אחד שיבדלו לחיים טובים, כל אלה שפועלים במסירות נפש, אבל אפשר לומר שהפרויקט הזה שקוראים לו לב לאחים, אני לא מדבר על כל הנסיעות לחוץ לארץ ועל כל הטרחות שלו, וכולם יודעים שהרב אורי זוהר בשבילו להוציא אותו מהסדרים שלו, של הלימודים, של החברותות, ומהבית שלו, המפואר הקטן הזה, עם הרבנית שתיבדל לחיים טובים, זה היה עינוי, והוא עשה את זה בשביל למסור נפש, להביא, להחזיק את הדבר הגדול הזה, וזה הזכויות שלו הגדולות, אין זיכוי רבים יותר גדול מכזה דבר.
הרב אריה, להגיד לך עוד נקודה אחת, הרב אורי זוהר, מעולם, מעולם, לא לקח שקל אחד מלב לאחים, הוא לא רצה ליהנות מלב לאחים בשקל, בדיוק להפך, את כל הכסף שלו הוא נתן ושפך. הוא נתן ונתן ונתן, הוא לא הפסיק לתת כל הזמן כסף משלו ללב לאחים. הוא לא רצה ליהנות מזה, הוא נסע לחוץ לארץ, ובשום פנים ואופן, דבר ראשון, הוא לא קנה שם שום דבר בגלל תומת העמים, אבל כשהיה פעם אחת שהוא שכח את המזוודה שלו, נעלמה, לא הגיע המזוודה, והיו צריכים לקנות חליפה וחולצה לשבת, אז כשהוא חזר לארץ, הוא נתן לי צ'ק, ואמר לי כך, ככה וככה זה עלה, אני רוצה לשלם את הכסף הזה בחזרה, הרב סורוצקין מחזיק את הצ'ק הזה עד עכשיו אצלו. בכל אופן, מה שהוא עשה במשך כל הזמן, זה הוא ניסה להביא את האברכים, וזה היה החלום שלו, הוא תמיד אמר, אם יהיו 10 או 20 אלף אברכים, שיתנו שעה, שעה וחצי בשבוע, לצאת ללמוד עם, עם האחים שלנו, אין ספק שתהיה פה מהפכה, עם ישראל רוצה לחזור, אנחנו רואים את זה היום בחוש, יוצאים מעל 2,000 אברכים, ובזה אני פונה גם לאברכים, מי ש... כל מי שיכול לצאת, יש לו את האפשרות.
להמשיך את המפעל האדיר הזה, להמשיך...
1-800-550-300, כן. הרב אריה, המספר הזה הוא חקוק לך, כמו שומעים...
המספר הזה קיים עדיין? המספר הזה קיים עדיין?
המספר הזה קיים, 1-800-550-300, להמשיך את מה שהוא התחיל.
אבל אין אחד שידע להשאיר אותו כמו רב אורי, לא בנוסח אשכנזי, אלא בנוסח הספרדי.
איתך ביחד.
איתי, הוא היה אומר לי שאני המלחין והיוצר הגדול ביותר, למה אין שיר שאני לא עושה לו מנגילה מיוחדת.
כן, הורים, בואו תשמעו רבותיי, 1-800-550-300, צלצלו אלינו, אושר שמחה, תן.
כי אנחנו אוהבים את הילדים, כי אנחנו רוצים חינוך תורני.
נכון.
ולאלה מהמאזינים שמנסים להתקשר ותפוס.
כן, ככה זה היה, עוד מעט נשמע עוד קטעים מהקטע הזה, הנקודה הזו, ודיברתם על החברותה. הרב וילנסקי, אתה יודע לספר לנו את הצד השני, מספר לנו כאן הרב דרי, איך התחיל ביניהם הקשר, מעלה עמוס, ויום אחד הוא בא מתייצב לידו, ואמור לו, אנחנו עושים ומקימים, ואני איתך. אתה יודע לספר את הצד השני, מה לך אמר הרב אורי זוהר על התקופה הזאת?
אני אגיד לך, אמרתי שאני לא אדבר על עצמי.
לא, אבל מה שמעת? זה לא לדבר על עצמך.
לא, אני רוצה בכל אופן לספר משהו. אני נפגשתי עם אורי, והיה בינינו מאוד, כימיה מאוד חזקה, והיה לנו הרבה שיחות, ואני הייתי באיזשהו מקום, עבדתי באיזשהו מקום, ואז אורי בא אליי ואמר לי, שלום, בוא איתי, בוא נלך לעיר עתיקה, בוא נלך ללמוד, נלמד ביחד, תעזוב את הדברים שלך. לא היה לי כאן, אבל אני ראיתי את אורי איך שהוא עוזב את הכל, אז למדתי ממנו, ועשיתי אותו צעד בקנה מידה זעיר, לא הייתי מאמין בדרגות של אורי, והלכתי ללמוד איתו בעיר העתיקה, ואני התחלנו מסרת יבמות, אני זוכר עד היום את היום, יש דף היומי, אני לא חוזר עדיין, אני נזכר איך שלמדתי איתו.
בדיוק עכשיו, באותה...
כן, כן, זה מה שאני אומר. אחר כך היה תקופה שפתאום, זו הייתה תקופה ראשונה שאני חוזר בתשובה, הגיעו שם, היינו משרם יוחנן בן זכאי, שם בתוך הבוכתה כזאת, למדנו שם, התחיל להגיע עיתונאים וסקרנים וכל מיני אנשים. אז הוא אמר, זה אי אפשר ככה ללמוד, כל רגע בא מדרום משפחה.
כל אחד מישהו בא מפריע.
כן, רוצים לראות את אורי זר, הוא לומד תורה. נסענו למעלה עמוס, היינו שם חצי שנה בערך,
ככה זה התחיל.
ולשם אני הייתי לוקח אותו ביום ראשון בבוקר למעלה עמוס, אני הייתי חוזר בלילה.
הוא היה נשאר,
הייתי נובר דרך קבר רחל, מבחוץ, אני כהן לא נכנס, אז לא היה פחד בכלל כמו שהיום מפחדים ללכת בשטחים, והיה נשאר שם מיום ראשון, מיום חמישי הייתי מחזיר אותו הביתה. וברוך השם, אני זוכר למדנו אחר כך שם בממציאה,
איזה סקפון הוא למד לברת? קונטרול, אז באמריקה, כשיסגור את הווילון צריך ללכת משפוע, מהמטבח לסלון צריך מפה וממייה ומצפן. פה הכל קלוס קונטרול, הנה החברותות, הנה הספרים, ישן, קם, לומד, הכל קרוב. אני הבן אדם לא רק המאושר בעולם, אלא העשיר ביותר בעולם.
הבן אדם העשיר בעולם, כי הוא אמר, יש לי את כל מה שאני צריך. כן, אז עם המילים האלה, הרב וילנסקי, אנחנו נחזור אחרי תקופת מעלה עמוס, וגם עם הרב אריה דרי,
חזרנו
משם...
חזרנו אחר כך לעיר העתיקה, אחר כך. לא, נשאר כבר נהיה קצת שקט יותר. ומה אני מספר, מה אני יכול לספר? אורי, כמו שהוא חי, הייתי שואל אותו, אורי, מה נשמע? ומצוין, מה מצוין? מה טוב כל כך? הנחתי בבוקר תפילין, קראתי קריאת שמה, התפללתי בנץ, מה צריך יותר? היה הרבה יותר, כן. אבל לא משנה.
קצת פרופורציות. הרב אברהם זייבלד, הרב שלום וילנסקי, הרב אריה דרי, אנחנו מיד חוזרים. לא היה שידור שהפרסומות הפריעו לנו יותר מהשידור הזה, אבל נתמודד עם זה. הפסקה קצרה וחוזרים.
עכשיו איתכם, ימי הזוהר, עם אבי נמרן. חי תמיד איתי, כוחה. חי תמיד איתי, כוחה. כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. ימי הזוהר, עם אבי נמרן.
כן, אנחנו ממשיכים לשעה נוספת כאן בשידור. הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, בגלל חג השבועות, ימי השבעה נקטעו, אבל אנחנו למעשה בדיוק בשבעה לפטירתו. ובתוך הימים הללו מנסים בעיקר להעביר את המסר, לעורר את הציבור, גם את הדור הצעיר וגם את הדור המבוגר, בעקבות דמותו הגדולה והפעילות הגדולה שלו, הזיכוי הרבים הגדול שלו, כדי לנסות ולהשפיע ולהסביר מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי ללכת בדרכו של הרב אורי זוהר. וכן, כשמדברים באמת הסיפורים פה כל כך רבים והדברים שאנחנו שומעים אין להם, זה באמת קצה קצהו. הרב אריה דרי איתנו, הרב שלום וילנסקי, הרב אברהם זייבלד. הרב אריה, אנחנו חוזרים אליך. סיפר לנו כאן הרב וילנסקי על מעלה עמוס, על התקופה שלמדתם ביחד. אתה שר הפנים, אנחנו מתקרבים קצת בשנים, עוד מעט נחזור אחורה עם הרב וילנסקי. לפני 40 ו-45 שנה, עוד לפני תקופת הרב דרי, הרב אריה, היה יום שבו מתחילים חקירות, ואתה יוצא ונכנס מחדרי החקירות, מתחילה להתגלגל פרשייה, עוד אף אחד לא הבין על מה מדובר, מה המגמה, לאן זה מתפתח. באיזה נקודה מתייצב שם פתאום לידך משום מקום הרב אורי זוהר?
בכל הצמתים הקשים, שהוא שמע שעובר איזה קושי או משהו, הוא היה הראשון שמתייצב, ועם עם השמחה שלו, עם הביטחון שלו, עם החוש הומור שלו, עם הקריזמה והעוצמה שלו, היה מוציא אותך מתוך שנייה מהמצב, גם מעמיד אותך בפרופורציה, מה אתה נבעל, מה אתה מתייחס אליהם, ומתחיל לספר סיפורים, איך הוא היה בעצמו במעצר כמה ימים, ואיך הוא היה בחקירות, ומי הם ומה הם, תזכור שאנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולא צריכים, אתה תשמח על האיסורים הללו, תשמח על הדברים, וככה בכל, ואז הוא היה מתגייס בכל כוחו, אם זה ברעיונות בתקשורת, אם זה בהצהרות בכנסים, אם זה בכל מקום, והוא היה מדבר את הדברים בצורה הכי כנה ואמיתית, ונותן לך את כל הגיבוי שבעולם, ומרומם אין סוף בכל ההזדמנויות, וכמובן שעם ישראל ראה את זה בגדול בתקופת שהגת אריה שהייתה, זה גם דבר שכשאני משחזר את זה אני לא מבין איך, הוא כבר היה מעל גיל 60, תעשו חשבון, כבר לא אדם צעיר. הוא ארגן למעשה את כל התהלוכה הזאת שהייתה של עשרות אלפים. הוא, אני לא אשכח, זה היה ביום ראשון ג' אלול, הכניסה שלי שם למעשיהו והתהלוכה, יום שישי, ערב שבת לפני זה, מהבוקר עד כמעט כניסת שבת. מה עשינו אז? היינו כל היום באולפנים של הרדיו, של היבדל לחיים טובים, רב שמואל בן עטר, באולפנים שלו בשטראוס, שמע כל האמת, וכל היום, הוא, למרות שהוא היה כל הזמן מחובר לטלפונים, לארגן את העצרת, היה כל מיני בעיות כאלה ואחרות, הוא עמד על כך שאני אשאר שם ושנשאר, למה באמת עשינו אז מספרי ילדים מדהימים, אנשים, זה היה אטרקציה, הדרעי נכנס ביום ראשון לבית סוהר, ועכשיו הוא יושב.
אריה דרעי לימד אותי פרק בעבודת השם. 56 שעות לפני הרגע הזה, ביום שישי האחרון, בבוקר, ישב היהודי הזה ודיבר בערוצי הקודש, על מה? על העוול שנעשה לו, על המשפחה שלו שנשארה לבד, על מה הוא זעק? הוא דיבר על הכנסת ילדים לתלמודי תורה. רבותיי, הוא לימד אותי פרק בהלכות עבודת השם. אריה דרעי מקדש שם שמיים ברבים הגדול של תקופתנו, למה? אחרי איגרא רמא במרכאות כפולות, שלטון, שררה, עשה בית ספר לכל ממשלת ישראל ולכל ממשלות ישראל, לימד אותם כולם מה זה...
כן, זה בעצם יום למחרת אחרי מה שאתה מספר, הרב אריה, בעצרת הגדולה שהוא ארגן ועמד בראשה בשמש הקופחת, שעות על גבי שעות, מקירות ליבו, זעק, ליקד את כל הציבור, ואז גם הכריז שהוא מקים את ישיבת שאגת אריה,
לא,
הוא נשאר שם ללמוד.
הוא לא הכריז, אני, מה ששמעתי, אני נכנסתי, סגרו את השערים, הוא, כולם הלכו, כמובן המצב רוח היה לא פשוט, והוא נשאר שם, תחת איזה עץ, ישב בסלע, סיפר לי הרב נתן חפץ, שהיה יד ימינו ולא עזב אותו לרגע, ואמר לו, אני נשאר כאן. הוא אומר לו, מה אתה נשאר כאן? למה? אני לא מוכן שהוא יישאר פה, ואני... אז הוא בפנים, אני בחוץ. הוא חשב שזה משהו שיעבור אחרי כמה דקות, כמה... ככה הם ישבו לבד כמה שעות, עד שזה יתפרסם, ולאט לאט כל זה, והתחילו כל השידורים, והתחילו להביא, עכשיו שתבין, וזהו מאז קמה ישיבת שאגת אריה, שתבינו מה ישיבת שאגת אריה, אז חוץ מהקידוש השם של העניין, אלפי אלפי אנשים חזרו בתשובה. אני מכיר בעצמי פעילים שלנו, נציגים שלנו היום, סגני ראשי עיר, אנשים שהקימו משפחות ומוסדות והכל, שאת הטלית קטן הראשון שלהם, הרב אורי זוהר ליביש אותם שם, זה היה שם מבצע מלובש טליתות קטנים, מלובש כיפה, ממכונת גילוח, ממפסיק לעשן בשבת. כל יום היה שם בזר המוני של נפשות של עם ישראל שחזרו והתקרבו, ורק שתבינו את המסירות נפש, הוא היה נשאר שם. הוא בהתחלה היה נוסע בחזרה, כך סיפרו לי, הוא היה נוהג בעצמו. ובאיזה אוטו טרנטה, ופעם הוא נרדם מרוב עייפות וכמעט היה לו תאונה, אז הוא הפסיק שם והוא החליט להישאר שם מיום ראשון באוטובוס בפנים, באיזה אוטובוס ישן שהעמידו שם, והוא היה יושן שם עד יום, עד שבת.
אז הנה, הרב אריה, בוא נשמע איך זה התחיל. זה אולי יש גרסה אחרת שהוא עמד מאחורי זה עץ, אבל זה התחיל בצורה הזאת.
אברכי כולל, תלמידים שרוצים לבוא ללמוד איתנו תורה, אני רוצה להגיד לכם רבותיי, הם קנו לעצמם מפטיר, השופטים האלה, השוטרים האלה, וכל צמרת המשטרה, כמה אלפי ילדים נרשמו כתוצאה מהמאסר הזה, כמה אלפים יחזרו בתשובה מהמאסר הזה רבותיי, מאות אלפים יחזרו בתשובה. שם ליד בית הסוהר אנחנו נשב ונלמד תורה. אם יש אנשים שרוצים לבוא, נעשה שם סמינרים, נדבר על יהדות. אם יש נוער, נוער ישראלי אבוד, הקורבנות של השיטה החינוכית המטורפת שלהם, בואו אלינו, נדבר תורה, נדבר יהדות, נגיד לכם מה אתם, איזה נשמות אתם, נשמות מאברהם, יצחק ויעקב, נחזיר אתכם תחת כנפי השכינה.
ככה זה התחיל על הבמה בקול גדול, ואנשים שמעו, ואנשים התחילו לבוא יום ועוד יום, ונפתחו שם שיעורי תורה. הרב אריה, אתה לא היית שהוא הכריז את זה, לכן אתה לא זוכר את זה.
נכון, עוד לא הגעת אבל אני אגיד לך עוד דבר אחד. יום כיפור הראשון, זה היה הרי בגימל אלול, אז זה ראש השנה כיפור. מישהו מעלה על דעתו היום מסירות נפש של יהודי, כמו תגיד אשכנזי, אליטה, שמחליט שיום כיפור הוא עושה שם, במעל שאגת אריה. כמובן שהציבור לא היה שם ביום כיפור, היה בקושי, היה מניין, ואני לא רוצה להגיד לך מי חלק מהמניין. כשאנחנו אומרים כל נדרי שאנחנו מתירים להתפלל את העבריינים, זה לא היה מליצה באותו מניין שלו, כן? ואני זוכר אפילו שאחר כך הוא סיפר שאכברים טיילו לו על הרגליים באותו לילה של יום כיפור. הוא אומר, כפרת עוונות, איזה כיפור עברתי אז, אבל הוא עשה את זה בשמחה. זה יהודי של מסירות נפש, ממש. הוא האמין, הנאום ששמעת, שהוא באמת האמין ששם יקום מקום של תורה, עשרות אברכים קיבלו שם יורי יורי ידין ידין, שסיימו, אלפים ואלפים רבים, שאתה, אני זוכר שסיפרו לי אחר כך, אני הייתי שומע מדרישות שלום, שהיו אנשים מסתובבים בחנויות של כלי קודש, של תשפי קדושה, לתרום, תליטות קטנים ודברים של תפילין.
אז אני אספר לך, עם
ישראל כולו היה בהתעוררות אדירה מהסיפור, מי זה? הנה, מיהודי אחד שקראו לו רב אורי זוהר, שהוא החליט ש...
זה מה שעושים עכשיו. לקח את כל האירוע הזה ומינף אותו.
לקח את כל האירוע ומינף אותו, הכל לתוך, הפוך על הפוך על הפוך לדמון של קדושה. זה היה הכוח של רב אורי, שאף אחד...
הוא המשיך לשדר אחר כך לבד, הוא המשיך לשדר לבד, זה כבר לא כל כך תפס אותו דבר, נקרא לזה כך. הוא עשה את כל המאמצים. מתי פעם ראשונה שנפגשתם, אתה יוצא לחופשה, רב אריה, אחרי איזה שישה, שבעה חודשים, פעם ראשונה, אתה זוכר מה היה באותו יום? לא. אנחנו מדברים על לפני 20 שנה, 21.
אני לא זוכר, אני לא יודע לחבר, ראית, אני גם לא יודע לחבר את הדברים. אני יודע שבחופשה שיצאתי, חופשה קצרה, מה זה חופשה? אני לא יודע אם זה הראשונה או זה, הרב אורי לא יצא משחקים, חבוב. את החופשה תלך הביתה, אבל אנחנו צריכים לנצל את זה לרישום ילדים.
ואתם תשמעו את רבי אריה, הגיע כבר רבי אריה, שתבח
ציון. אולי אסור בעומר, ציון, מותר לשום. הלא תשאלי. לשלוי מסיראי איי 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 ציון איי 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 ציון הלו תשאלי אוי לשלוי מסיראי
הנה רבי אריה הצדיק נכנס לא השתנה את אריה הוא מתרגש מאוד או לא טוב ציון בקצב הקצב לשלוי מסיראי ציון, 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 הלא תשאלי. שלום רבי אריה. טוב רבותיי, הנה רבי אריה נכנס לאולפן. שומע, הלא תשאלי, שום אסיר העיר. רק יש פה טעות רבותיי, על איזה אסירים אתם מדברים? הבן אדם יצא לחירות, לחירות עולם הוא יצא. אני הבטחתי למאזינים, היום אנחנו נדבר עם רבי אריה לא רק על חינוך, לילדים של עם ישראל, גם על חינוך לנו. אנחנו רוצים שרבי אריה יספר לנו על סדרת החינוך שהוא עבר במעשיהו, איך הוא יצא מעבדות לחירות אמת, באמת לחירות אמת. שלום רבי אריה, טוב, נוריד קצת המוזיקה. שלום רבי אריה, שלום עליכם.
שלום עליכם, שלום עליכם לכולם. שלום, ממש אני מתרגש, אבל לא נעים לומר. אני צריך להיות מנומס בדקות הראשונות, נכון?
לא, אתה יכול לבכות.
אלא, אני צריך לשיר עליכם, שציון ציון תשאלי, לא תשאלי שלום אסירייך. אני נמצא כמה שעות בחוץ, אני רואה איזה בית סוהר זה להיות בחוץ. תאמין לי, השלוות נפש, המנוחה שיש שם, אנשים, זה הפעם הראשונה בימי חיי, במשך 7-8 חודשים. אין הצגות. אין הצגות. טבעי, נורמלי, אתה... מתנהג הכי טבעי שבעולם, וזה היה בן חורין אמיתי, ברוך השם.
מה פירוש של הצגות?
אתה מתכוון שאנשים מתנהגים באופן טבעי, לא צריכים לעשות בגלל שיראו אותך, או בגלל שזה אדם שרוצה להתפלל ולפקוד בתפילה, לא עושה חשבון אם מישהו מסתכל עליו, לא מסתכל עליו, אדם שרוצה ללמוד, אדם שרוצה לקרוא תהילים, אדם שרוצה לצאת עם נעלי בית, יוצא עם נעלי בית, בא לו לצאת עם פיג'אמה, יוצא עם פיג'אמה, מתנהג באופן טבעי וחופשי, אחד אוהב את השני, עוזר לשני, מערכת משוחררת וחופשית.
איפה יותר צדיקים, שם או בכנסת?
אני עזוב, 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 בוא, אני לא מדבר פוליטיקה היום, חלס. אין פוליטיקה, אבל ברשותך רב אורי, אני חושב שצריך להתחיל היום, ברשותך, את השידור היום. הזדעזענו כולנו היום בבוקר, כששמענו את האסון הנורא.
כן, אותו בוקר היה פיגוע קשה באופרה, ומשם מתחיל שוב מאמץ אדיר של רישום ילדים. באמת עוד יום היסטורי, יחד עם הרב אורי זוהר, שכמו שאמרנו, מינף את כל התקופה הזו לכל כך הרבה הרבה זיכוי הרבים. הרב אריה, עוד נקודה אחת מעניינת, כי הרי היו כל מיני תקופות לפני ואחרי ותוך כדי ובאמצע, בגלל הסיפור הזה של זיכוי הרבים והרצון לנסות ולקרב עוד יהודים ולהחזיר בתשובה, זאת הסיבה שהרב אורי זוהר היה מוכן להיחשף הרי לתקשורת. כל הסיפור הזה של מעשיהו ולפני ואחרי, הוא הלך לאולפנים, הוא נעם, הוא הסתובב, הוא התראיין, משהו שהוא לא היה עושה בלי זה. את כל זה הוא ניצל כדי לומר לאנשים את האמת על התורה וכו'. מה אתה יודע לספר לנו על השנים אחר כך? דיברת איתו על זה, שמעת ממנו משהו, משהו שאנחנו נוכל ללמוד מזה.
תראה, אני אגיד לך, אחרי התקופה הזאת של מעשיהו, שאני לא הייתי בעשייה פוליטית, התקופה די ארוכה, ואז היה לנו הרבה מאוד קשר, למדנו הרבה גם, וקיבלנו הרבה הצעות, המון הצעות, של תוכניות, ערוץ 2, אחרים, עם הצעות כספיות מאוד גדולות, לעשות תוכנית משותפת, נתנו לנו חופש פעולה טוטלי מוחלט, והיה לנו הרבה התלבטות, כן ללכת, לא לעשות. אמרו אפילו, תעשו 1-800 בערוץ 2, אנחנו מוכנים. אין לנו בעיה, תעשו מה שאתם רוצים חופשי. העיקר תבוא. והתלבטנו, התייעצנו עם גדולי ישראל. אני זוכר שהלכנו לכמה וכמה. היו דעות כאלה ודעות אחרות. בסוף זה נפל בגלל הנושא של הפרסומות, שהם לא היו מוכנים לתנאי שלנו, שאנחנו נוכל להיות להטיל וטו על פרסומות לא צנועות או פרסומות אחרות. אמרו, עד כאן, פרסומות זה אנחנו. אוקיי, והמשכנו לעשות מה שאפשרנו לעשות. אני זוכר כשחזרתי בחזרה אחר כך לפעילות, בשנים יותר מאוחרות, מצד אחד הוא שמח. שזיכוי הרבים, תלמודי תורה והכל, מצד שני אמר לי, אי כמה אני מרחם עליך, עוד הפעם אתה חוזר לא פעם לכל הבוץ הזה, אבל אשריך שאתה עושה רצונו של מרן, והוא תכוון לשם שמיים, היית כבר שם, ראית את כל הבעיות. תראה, אני אגיד לך דבר אחד, שמעתי למה פשוט אני קצת מתחיל להרגיש חולשה קצת,
כן, אז כן,
אני
רוצה, כן, אז אולי ככה כמה משפטי סיום.
היום, כן, אני אגיד לך, רק שתבינו את הגדלות, של האיש שאנחנו מדברים עליו, אנחנו רגילים להגיד על אורי או אורי, בגלל שהיינו איתו באמת קרובים מאוד, והוא סלד מכל סממנים של כבוד ושל תוארים וזה, אז לכן התרגלנו לפשטות שלו. אבל היום שמעתי דבר שעד עכשיו אני ברושם הזה, רב שולם בטח יודע יותר טוב ממני, ואולי גם הרב זייבד, היה לו אברך חשוב שאני לא אגיד את שמו, שכל שבוע הוא היה יושב איתו ולמסור לו דוח כזה, חשבון נפש, כאילו, הוא היה כאילו המתוודא לפניו, והוא היה כמה פעמים, הוא אמר לו, אני יכול לספור לך את הדקות במשך השבוע, שלא כיוונתי, שיוויתי השם לנגדי תמיד. עד כדי כך לרמה הוא ידע לרדת לדקות בשבוע, שהוא לא, ששיוויתי השם לנגדי תמיד, לא היה מול עיניו. מי יכול להגיד בכלל איזה מושגים של הדור שלנו בכלל? מושגים שאי אפשר להאמין, אנשים לא הכירו, היה גאון בהסתרה, הכירו אותו, הנה, מהשידורים הללו, מהשמחה שהוא עושה, הרי אם יש על מישהו שאפשר לקרוא לו יחזקאל בן בוזי, זה רב אורי זוהר, שהוא ביזה את עצמו, עשה את עצמו שטוטניק, בשביל, כולם זוכרים את השיר שהוא אז, לפני שנכנסתי עם עזר ויצמן לקסריה, הוא עשה הכל העיקר בשביל להביא עוד נפש, ועוד נפש, ועוד נפש, והכל כדי להרים את זה לקדושה, ולקרב את עם ישראל, אבל מצד שני לא ידעו כמעט, אפילו הקרובים אליו, רק אלה שממש ממש היו איתו ביחד, כמו אלה שיושבים איתך באולפן, ידעו את הגדלות נפש, מי שראה את ברכת המזון שלו, מי שראה את התפילות שלו, מי שראה את הדמעות בתפילות, מי שראה איך, מה זה עבד לפני, איך שעבד מתפלל לפני אדונו, ככה זה היה רבורי הגדול, אי אפשר להאמין איזה יהודי גדול היה בתוכנו, לא ידעו לנצל אותו מספיק, אין לי ספק שכל מי שהתברך מפיו, הברכות שלו חלו, אין, וזה האדם הגדול שבענקים, שזכה להגיע לדרגות הללו, וסיימנו הספרדים, גם אשכנזים חלק, פרקי אבות עד שבועות, קראנו בשבת שלפני שבועות את פרק שישי, שזה פרק שהוסיפו, זה לא מפרקי אבות, כדי לעשות שישה שבועות, רבי מאיר שמה שאומר, מה דרגתו של מי שלומד תורה לשמה, כל מה שכתוב במשנה, מתחילתה ועד סופה, התקיים ברב אורי זוהר, וזה ההגדרה שלו, למד תורה לשמה, ולכן זכה שבסוף גם המלוכה, וגם נוטלים עצה ממנו, כל מה שכתוב שם, זה היה תורה לשמה שלו. אין אדם שלמד תורה לשמה יותר ממנו, ללא בשום טובה לעצמו, שום תואר לעצמו, אם היית אומר לו הרב הגאון, או הרב הגדול, הוא היה מיד צוחק, והיה מרגיש באמת, אתה מדבר שטויות, וזה, הוא הרגיש את עצמו עדיין, אורי זוהר הפשוט, ולמד, בהתמדה אדירה, ומצד שני עשייה אדירה שאי אפשר לתאר. ואיפה נמדד האדם הגדול? לא בכנסים של 10,000 איש שהוא מועיל בטובו לבוא ולנעום, אלא כשרב אורי זוהר הקדיש שעות בשביל בחורה או בשביל בחור שאף אחד לא היה מתייחס אליהם, בשביל לפתור להם את הבעיות שלהם או לעשות שלום בית או להכניס אותם למוסדד או לשמוע את הבעיות הנפשיות או הבעיות האחרות שלהם, במסירות נפש מדהימה, והיה אחר כך פונה ולא מרפא עד שהם פותר את הבעיות שלהם. שם נמדד האדם הגדול בענקים, וזה את האיש האמת הזה שנלקח מאיתנו. אני חוזר לדברים של רב שלום וילנסקי, מחילה שאני של רב שלום וילנסקי, מה שהוא אמר, הנחמה היחידה שיש לנו, וזו נחמה גדולה שצריכה לנחם אותנו, שהיהודי הזה עכשיו השמיים פועל בשבילנו, אבל זה מחייב אותנו, רבו ריזון, מחייב את כולנו. מה אפשר להגיע אחרי גיל 40 של ניתוק טוטלי של האדם שהיה רחוק כמזרח ומערב, הוא היה סמל החילוניות שהייתה אז, והגיע לדרגות האדירות הללו, כל אחד יכול להגיע, וכל אחד יכול לעשות, ולו המעט, כמו שאמר הרב זייבד, אותם אברכים יקרים, עוד אברכים שיתרימו את השעה, שעתיים, שלוש בשבוע, כדי ללכת במפעל האדיר הזה, שימשיך להתרומם, להציל נפשות של עם ישראל, ולהחזיר את עם ישראל, זה היה המסר הגדול ביותר של רב אורי, וזה אנחנו מחויבים להמשיך לעשות אותו. יהי זכרו ברוך, ושבעזרת השם נראה ישועות בקרוב.
אמן, אמן ואמן. יש רק כוח אריה דרעי, רפואה שלמה, אנחנו יודעים ככה עם קורונה, אבל רבה. עדיין יש חולשה, שיהיה רפואה שלמה. הנה נסיים עם שיר שאולי ככה יחזיר קצת חיוך על הפנים. מילים ולחן, הרב אורי זוהר. ויצמן קח את אריה לקסריה, שלא תהיה איפה ואיפה.
עכשיו איתכם, ימי הזוהר, עם אבי נמרן.
חי תמיד איתי כוחה.
אנחנו עם אור הזוהר של הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. ויושבים איתנו כאן באולפן הרב שלום וילנסקי, הרב אברהם זייבלד, שזכו להיות חברותות של הרב אורי זוהר עשרות בשנים. הרב וילנסקי 45 שנה, ככה בצוותא, לא רק בלימוד תורה בחדר או בבית המדרש או באיזה מקום, אלא גם בכל מיני מקומות אחרים. אם אנחנו חוזרים אחורה 40 שנה, בדיוק בדיוק בתקופה הזו של אחרי חג הפסח, היום לפני 40 שנה, פורצת מלחמת לבנון השנייה, הראשונה, שלום הגליל, תשמ"ב 1982, הרב אורי זוהר 5-6 שנים כבר ככה בירושלים, קצת איך נאמר, משאיר את המדינה מאחוריו בהלם, ונעלם להם, פשוט נעלם, שפורץ את המלחמה, אתה לצידו, מה הוא אומר לך? מה קורה שם בימים האלה?
אני אומר לך, אורי דיבר איתי אז באותו תקופה, שבמלחמת סיני, הוא הסתובב עם להקת המחל, לעודד את החיילים. הוא אומר, החיילים לפני ערב מלחמה, היו מתוחים הכל, הוא בא עם הבדיחות, עם הכל להקת המחל, ורומם אותם. הוא הרגיש, ככה היה הרגשה שלו, אומר, תשמע שלום, אני מרגיש לא נוח, החיילים במתח. אני רק רוצה לציין שאני לא יודעים ברחוב כמה הוא היה קשור לכל עם ישראל. חושבים, כולם מדברים, למה הוא עזב אותנו והלך לחרדים? זה בכלל לא נכון. הוא חי את כל העם ישראל בתוך העצמות שלו. ואז הוא אמר לי, תשמע, בוא נעשה מעשה. מה זה מעשה? אני שואל אותו, מה אתה רוצה שנעשה? בוא ניסה לחזית, נדבר עם החיילים. החיילים צריכים עידוד. בסדר. נסענו למטולה, חיכינו עד הלילה, בלילה עברנו את הגבול, היה בטוח שם.
באופן עצמאי, אתם...
באופן עצמאי. באופן עצמאי, הוא אומר, אני מרגיש שחיילים צריכים מתוחים, מי, אני לא יכול, היום אין לי להקת הנחל, ואני לא יכול, אבל בואו נדבר איתם, בואו נבוא. האמת היא, פחדתי. עברנו את הגבול, הלכנו קצת די עמוק, אמרנו, זהו, בואו נעצור טרמפ. והיה לילה, ועבר קומנדקר צבאי, ועצר בפתאומיות ראה אותנו, מי אתם? אורי זוהר הם צעקו, זה אורי זוהר. העלו אותנו לקומנדקר, מה אתם עושים פה? אני באתי לדבר עם החיילים. טוב, אז מה אתם רוצים? קחו אותנו לפיקוד. לקחו אותנו, נסעו איתנו, אבל לקחו אותנו למקום שהפיקוד היה, והזירו אותנו, אל תגידו איך הגעתם לפה.
מקום סודי, בתוך לבנון.
בתוך לבנון. זה היה במרג'יום, משהו כזה. ואמרו, שם למעלה זה הפיקוד. אבל אל תספרו איך הגעתם. אנחנו עלינו לשם, זה היה הר כזה. הגענו לאוהל הפיקוד, אורי הרים את הכניסה לאוהל, זה היה הכל בהפעלה. ונכנס, כל המפקדים, כל המפקדים הגבוהים ישו בבעלה. איך הגעתם? זה אורי זוהר. איך הגעת לפה? והיה, ושמעו את הפיצוצים, את ההפגזות, היו מעל הראש שלנו. כל רגע היה פיצוצים, והמפקדים אמרו, איפה יורים, איפה יורים, איפה... היה בלגן, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה, אבל המפקדים עצמם היו מבולבלים. מה אתם רוצים? אז הוא אמר, אני רוצה לדבר עם החיילים, לעודד אותם. אמרו לו, השתגעת? אנחנו כבר בתוך המלחמה, כבר יורים כבר. לא שייך שתהיו פה, זה סכנת נפשות. לקחו אותנו, שלחו קומנדקר שהביא ציוד, הוא חוזר למטולה, עלינו לקומנדקר, לקח אותנו, הגענו עד מלון הרזים, שם ישנו בלילה, בבוקר חזרנו. אבל אורי לא היה שקט. הוא אומר, אני מרגיש כמו שהייתי במלחמת סיני, כשהלכתי לדבר עם חיילים, אני חייב לדבר איתם. הסתדרנו, נסענו לחרמון. החרמון היה, שם היה, המלחמה הייתה בלבנון, החרמון היו בכוננות. וגם היה שם כוננות גבוהה. קיבלו אותנו שם בזרועות פתוחות. היום בוודאי לא היו מקבלים אותנו ככה. היום זה כבר קוראים לזה הדתה. לא, הדתה כבר לזה. ככה נדמה לי.
הדתה, ברור.
אבל קיבלו אותנו, והיינו שם שלושה לילות, שלושה ימים ושלושה לילות, והצמידו לנו רכב, לקחו אותנו כל המצבים והחרמון. ואורי דיבר, והחיילים ישבו ושתו בצמא את דבריו. הגענו עד למצב הכי עליון שם, שהיו צריכים להיכנס שם, היו צריכים לחסות את הקירות, שלא נראה את כל הדברים. מה שיש שם, כל המצלמות. ואורי דיבר ושמעו אותנו וישבנו שם שלוש לילות, גמרנו כמעט את כל המצבים וחזרנו לירושלים. אבל עוד הפעם אורי אומר, תשמע, אתה ראית שהחיילים שמקשיבים שואלים שאלות, אבל מה אני יוצא מזה? אין לזה המשך. המשך הזה של לב לאחים לא היה אז. וזה כל פעם תסכל אותו.
מדליקים את הניצוץ, מניעים את הסטארטר, והמנוע לא נדלק.
נכון, המנוע אפילו נדלק.
נדלק, אבל צריך, כן, מתחבא.
המנוע כן נדלק.
כן.
בהחלט שכן. אבל אם אין המשך, אם יש... אנשים צריכים עזרה.
הרב זייבלד, אמרת מקודם חוזה מדינת האברכים, הרב אורי זוהר, שמי שצפה אז, לפני 30-40 שנה, שמי שירד לערי השדה, לפריפריה, לקיבוצים, למושבים, יהיו דווקא אברכים, שיפנו ערב בשבוע כדי ללכת ולחזק את ההמונים. אני רוצה לשאול אותך על הנסיעות הארוכות שלו. אתה היית במאות מהם ברחבי הארץ, צפון ודרום, כמעט מדי יום ביומו. יראה תקופה של כמה שנים ארוכות, יוצאים בערב, נופלים על איזה מתנס קהילתי בירוחם, משם על איזשהו קיבוץ. מה היה שם בכל השעות האלה? מה? תספר לנו קצת.
כן, זה לא היה יוצאים בערב, זה היה יוצאים בשעות הצהריים, אחרי הצהריים. דבר ראשון, היה צריך להיות מנורה שמתכופפת, בגלל שהוא כל הזמן ישב ולמד. או שהוא עשה לעניין, או שהוא דיבר לעניין, ואם לא, מיד הוא היה מוצא, היה לו בכיס את הגמרא שהוא לוקח איתו, את החומה שהוא לוקח איתו, ויושב ולומד. אין כמו שואל לראות נופים ולדבר על זה ועל זה, זה לא היה.
ניצול הזמן, זה ניצול מה שהיה נגד עיניו, להספיק, כל, להשנית את הפער.
אבל על כל דקה. וכשהוא הגיע לשם, אז דבר ראשון, הוא השתדל לתת את כל כולו. באיזה אהבה שהוא אהב את האנשים, האנשים קיבלו אותו, אנשים מרחוק היו מסוגלים להתאבד עליו, זה משהו, דבר שלא רואים. עמדו מאות אנשים וחיכו לו בכל מקום. הרי פרסמו את זה לפני זה. והוא נתן את כל כולו, את כל כולו, והוא חיכה, ואם חס וחלילה, אם חס וחלילה לא היה מספיק עתים, וואי, 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 מה שאנחנו היינו מקבלים, הוא לא סבל, הוא היה צריך שלמות, אבל עד הסוף, אין כזה מושג, או מערכת הגברה שלא עבדה כמו שצריך, הוא אהב שהכל יתפקד את המקסימום, כן, שלא יהיה בעצם, שום בעיה.
בעצם הוא לקח את חיי הבמה, את המקצועיות שהוא מצעירותו, איך זה אמור לעבוד, מערכת הגברה, מי עושה את מה, מי התפקיד של מי, אתה רושם, אתה עומד, אתה ממלא תפסים, ותרגם את זה לעשיית מפעל אדיר של נשמות.
כן, ממש ככה, ויותר מזה, הוא בדק את עצמו כל יום. כשנפגשנו, מה היה אתמול? איפה התפסים של אתמול? איפה התפסים של שבוע שעבר? מה עשינו? כמה הספקנו? למה אי אפשר יותר? הוא גם לא היה בן אדם שבהתחלה הוא אמר, מה אנחנו צריכים במשרדים וכל הדברים? תבואו, נשב בבית, נביא איזה עוד אחד, שתיים שישבו ליד השולחן, ויעשו טלפונים. עד שהוא ראה שזה מדובר בכמויות אדירות, אז הוא הבין שצריך משרד, וצריך פקידות, וצריך מחשב, וצריך דברים. אבל הוא בדק את עצמו כל הזמן. איפה אנחנו אוחזים עם התפסים האלה? וזה בעצם מה שהביא אותו לגדולי ישראל אז לערב שח, ולהגיד לו, אנחנו מתמוטטים, אנחנו לא יכולים, ואנחנו צריכים, את, כמו שאומרים, את הגייס, את הבני תורה, ואז הוא קם בעצם לב לאחים, עם כל האברכים שיצאו, ואני חושב לעצמי דבר אחד, אם הוא היה נמצא פה עכשיו, מה הוא היה אומר? אבי, מה הוא היה אומר? הוא היה אומר דבר אחד, תעזבו את הסיפורים, למה אתם מדברים היסטוריה?
את מי זה מעניין?
את מי זה מעניין ולמי זה מועיל?
כן.
בואו תעשו עכשיו דבר שזה יכול להעיל לעם ישראל, עם ישראל זקוק, עם ישראל רוצה. בואו, יש מספר, 1-800, 550, 300, אז כל מי שרוצה לעשות, גם לעילוי נשמתו, וגם מי שרוצה להמשיך את את העשייה הגדולה הזו, שגדולי ישראל סמכו את ידיו על העניין הזה, והם בעצם הם אלה שנתנו לה את האפשרות לאברכים לצאת. זה לא דבר מובן מאליו. כשהיו מדברים לפני 30 שנה שאברכים ייצאו, אף אחד לא האמין לזה. אף אחד לא חשב על זה. אני זוכר כשבאו לבקש מרב דון סגל שייתן הרצאה לאברכים כדי שהם ייצאו לפעילות, אז בקשו ממנו בבני ברק לדבר בדברי שיר. והראו לו את המכתב של הרב שח, הוא אמר, אני לא מאמין שיש דבר כזה. שהרב שח יגיד לאברכי כולל לצאת, עד אז ידעו שאברך כולל חוץ מלשבת בכולל וללמוד, אסור לו להתעסק בשום דבר. הוא אמר, אני אעלה להרב שח, ואני אשאל אותו, והוא נכנס להרב שח, ושאל אותו, והוא חזר, והוא אמר, כן, הרב שח אמר לי, מה, אתה רוצה במיוחד מכתב בשבילך, שאתה תלך, אז אני אתן לך במיוחד. והוא בא ודיבר, והוא אמר את זה בדרשה בדברי שיר, ונרשמו אז אברכים. וככה ממקום למקום, רב אורי הלך ועשה את זה, אם הוא היה נמצא היום איתנו, זה מה שהוא היה ממשיך. ובגלל זה, 1-800, 550, 300, כל מי שרוצה לבוא ולהצטרף לפעילות, כל מי שמכיר שיש לו בן אדם שהוא יכול לשלוח אותו, שיקבל חברותה, או שהוא מכיר משפחה שאפשר להביא למשפחה הזו, חברותה שתלווה.
אפשר להפוך עוד בית, עוד בית ועוד בית ובית, כמו שאנחנו רואים היום את הפירות של אותה עשייה של 30-40 שנה אחורה, גם לפני 22-3 שנים, התקופה של ה-1-800, ורואים היום אברכים שהם אותם ילדים קטנים שאז עברו ממוסד לחילוני, לתלמוד תורה, וגדלו והקימו בית, והיום כבר הם אנשים בני 30, 40 ו-50, שמגדלים דור שני, ואפילו כבר מתחיל הדור השלישי של אותה פעילות, וזה בזכות הפעילות הזו.
חזרנו מאלה. אני זה באתי עניין לטלוויזיה. אנחנו, הבדיחות שאנחנו עושים פה לא יעזרו, אנחנו עומדים בתקופה קשה. התקופה הזאת זה צירי לידה, שבה עם ישראל צריך להיוולד חזרה אל החיים. בצירי הלידה האלה לא ילכו ויהיו יותר קלים, הם יותר קשים. זה ברור, כתוב כך בתורה, בנביאים, בכתובים, בזוהר הקדוש.
תגיד, לשאר משפחתך לא היה קשה להשתכנע?
כל אחד קשה. לא, להשתכנע לא.
אלא?
ליישם.
השכנוע היה, הלך חלק, הבעיה הייתה להתמודד עם הסביבה?
כל אדם ישר בליבו שבא ורואה את מערכת העובדות הפשוטות, יודע שבורא עולם נתן תורה בהר סיני לעם ישראל.
יש משהו נורא חילוני בגישה הזאת. אני אוכיח לכם בצורה מדעית, זה נורא, יש משהו חילוני בגישה הזאת. אתם החילונים, רק תבינו בשכלכם, אתם כבר תקבלו את זה. ואני רוצה לשאול על הילד שלך. ביום שבו הוא שם את הכיפה על הראש.
כן.
והלך לבית ספר.
כן.
שתמיד ראה אותו כילד, כאחד הילדים. זה צריך
להיות קשה לו. הבן הגדול, אני חושב, שם כיפה אחרי שהוא ביקש קודם לעבור לתלמוד תורה. אז ביקש לעבור ושם. יכול להיות שסיפרתי לפני התחלת התוכנית שהבן הקטן, שלום שיהיה בריא, שם את הכיפה כבר בית ספר חילוני. אני לא זוכר את, את העובדה הזאת. שמעתי פה שחברה שלו...
בקיצור, אנחנו מדברים, זה אחד אגב, הקלטה מתוך פעם ראשונה שהוא אחרי 20 שנה או 15 שנה, שהוא כבר היה בתוך הציבור החרדי, בהוראתו של מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הלך להופיע בטלוויזיה במטרה לומר לציבור החילוני, תפתחו את העיניים, תפתחו את העיניים. ופה יושבת מראיינת ששואלת אותו מכל הכיוונים, על פה ועל שם, והוא חוזר למסר. אני יכול להוכיח לכם את זה. איך אתם לא רואים את זה? מה אתם עושים? וכולי. וזה בעצם המסר שהוא גם היה אומר כאן בשידור. תפסיקו, תעזבו את הכל. פשוט תיגעו בתכלס, בעניין עצמו. ובכל זאת, ואני שואל אותך, הרב וילנסקי, בכל זאת, אחרי כל מה שאנחנו שומעים על הרב אורי זוהר, ולימוד הזוהר, ולימוד גמרא, ובוקר ועד לילה, והרב זייבל פה מספר לנו על הנסיעות, תוך כדי שהוא לומד, וזה כל מה שמעניין אותו, הוא לא ניתק לגמרי את הקשר עם חברים שלו מעבר, היה לו עליהם הרבה רחמים, הוא כל הזמן דאג להם, הוא ניסה להשפיע עליהם, אבל גם אם הוא לא הצליח, הוא לא אמר, אוקיי, אז אני נתק איתם מגע. אתה יודע לספר על זה, אתה היית שם.
אז אני רוצה לציין לנקודה אחת. אני לא אנקוב בשמות, שלא כדאי, אבל החברים שלו, המפורסמים, אמרו לו לא פעם אחד, אורי, אנחנו מקנים בך. אורי היה אומר להם, נו, נו, אז נו, לא עכשיו, לא עכשיו. וככה, הכוח המיוחד שהיה לאורי, זה ההחלטות שלו. שהוא הבין דבר שזה האמת, אז זה האמת וזה צריך להתכופף לזה. שהוא החליט שהוא הכיר בעובדה שיש בורא לעולם, זה לא היה בשלום מצב של אור, שנהיה לו אור, יש בורא לעולם. אלא בדיוק ההפך. נהיה לו חושך, אומר, אז מה, אני צריך להיות דוס? רצל לבוש כיפה? הוא אמר לי שהרגעים הכי קשים שלו היה שהוא חמש כיפה, והלך להסתכל בריא איך הוא נראה. ובסוף הוא, בכל אופן הוא הלך עם הכיפה, בכל אופן הוא הלך. הוא שמע את היורצתיים של החברים שלו, את ימי הזיכרון. הוא כל הזמן התפלל עליהם, והגדיר לי כל אחד ואחד, לא כל אחד ואחד, אבל חלק מהם, איך שהם אנוסים, איך שיש להם נשמות, נשמות תאורות, הם לא מסוגלים לשבור את הקליפה שסובבת אותם ולצאת. אבל הוא לא ניתק
לא קשר. ניתק, לא ניתק איתם שום קשר.
בכלל לא. הוא נסע איתי גם...
אני אומר, ציבור, היקר שומע אותנו, אני הבנתי שאני צריך להתחיל באיזשהו, מה אתה משקיע? אמרתי בורא עולם, אני לא מסוגל. כיפה, אתה בואי, שמתי כיפה על הראש. אני שמתי כיפה, לא טיפה הזה, כיפה כזית מהבר מצווה, פחות מכזית, כבודו. הסתכלתי, אמרתי, תגיד לי מיליון גהנומים, אני בחיים לא עושים דבר כזה על הראש. אתה לא, זה, אני הייתי... אתה, אורי זוהר, אתה לא הכרת, היה דבר כזה פעם בעולם. זה וספה, גרעיני הבטיח, נכנס ויוצא לים עם אותו קוסטיום, אדון. לא היה החלפת בגדים, אותם בגדים בתוך הים, בחוץ לים, ככה. פתאום כיפה, לא היה שייך, תבין?
זה הסיפור עם הכיפה, אבל הפעם הראשונה שהוא לבש כובע וחליפה, פעם הראשונה שהוא העיז להסתובב בתל אביב, עם כובע וחליפה, שזה כבר היה, איך נאמר, מעל ומעבר. אז הוא מתאר את זה, אורי זוהר בלשונו.
חליפה וכובע, נכת לבית כנסת, לא אשכח את זה. עמדו שם שניים, והם רואים מרחוק, הם בכלל לא זיהו אותי. ועכשיו במקום הזה, מאז חורבן בית שלי לא רואו יהודי, מה פתאום? והם מסתכלים, ואני יורד, ומזהים, והם מתחילים לצחוק. הם חיפשו את המצלמה הנסתרת, מה כאן קורה? מה אני הולך ל... ואני, הלב שלי התכווץ, התייבש מרוב בושה, איך אני עומד? ואני יורד, ומהשמיים, פתאום ככה הערה, ואני מתחיל גם לצחוק. והם צוחקים, אני צוחק. אז הם מפסיקים לצחוק. מה אתה צוחק? אבל אם לא, אני לא יכול לספר לכם, זה סוד. מה בכל זאת? לא אומר לכם, זה דבר עם הרבה כסף, הם שומעים כסף. מה אחרי, דבר? אבל אתם נשבעים לא לספר, נשבעים. אתם יודעים, החרדים כולם גנבים, אומרים, בטח, בטח, ידוע, הם מתחת לבלטות כסף, ידוע. הם באו אליי כמה קבוצה של חרדים, אמרו לה, אנחנו יש לנו עמותה, אנחנו רוצים להשתלט, אנחנו רוצים שיהודים מפורסמים כמוך, ילכו כמו חרדים. לך 3 חודשים כמו חרדי, $5,000. אלה שניים שומעים, אומרים, לא, אתה עובד עלינו. אבל כבר גדולה, תלך עם כפותה, אבל בשביל עולם הבא לא תלך עם כיפה.
כן, הם אמרו לו, גם אנחנו רוצים ללכת עם כפותה, אומר הרב אורי זוהר. אתם הולכים בשביל $2,000, מוכנים ללבוש את זה, אבל לא בשביל עולם הבא. הסוגיה של החיצוניות, הרב זייבלד בשבילו גם כן הייתה חשובה, כי גם כשאנשים התחילו לחזור בתשובה והתקרבו, הוא תמיד טען שהבגד, הסממן, החליפה, הכובע, שומר על הבן אדם, על הזהות שלו, ככה נראה יהודי. ולשם הוא חתר עם כל בעל תשובה שבא להתייעץ איתו בתחילת הדרך.
כן, הוא אמר כמה פעמים, החיצוניות שומרת על הפנימיות, זה בעצם עטיפה. ואפשר לומר ככה, כשחזרנו מהלוויה אחרי סתימת הגולל, עמדנו שם אחרי זה, היה קשה להיפרד. זה לא יאומן. באמת, והתחלנו לרדת וללכת לאללה, לכיוון, לחזור בחזרה. במשך כל הלוויה, כל כך הרבה אנשים, שבמשך עשרות שנים ראינו אותם לא כחרדים, ראינו אותם כשהם התחילו את הדרך, ראינו אותם בהרצאות שהם הגיעו בתור חילוניים לגמרי, גברים ונשים. היה שם ציבור ענק חרדי. אני אומר לך, לפחות מאות שאני מכיר, שאני זיהיתי, ועשרות שניגשו אליי פיזית, ואמרו, מה אנחנו עושים מעכשיו הלאה? כל אחד רגיש כמו שילד שלו, שהם בעצם, הם נראים כחרדים היום, אבל בעלי תשובה אמיתיים שהם לא רואים, איך הוא אמר תמיד, אני מתפלל לא להיות חרדי, להישאר תמיד בעל תשובה.
כן, זה המסר, תמיד להישאר בעל תשובה. רב וילנסקי, משפט אחרון שלכם, מסר אולי לדור הצעיר, שלא מכיר את האיש, שלא זוכר אותו, לא מפה ולא משם, בחורים ל-15 ו-20, ששומעים ככה על איש גדול, מתמיד, עילוי, אבל מה המסר לדור הזה?
צריך לבדוק. באמת, מה זה עם ישראל? מה זה עם ישראל לדורותיו? מה יש לעם ישראל? מה זה באמת הכוח של עם ישראל? מה ההיסטוריה של עם ישראל? שזה מחצי מהדור הצעיר. אורי כתב ספר, לא נתנו צ'אנס, שהסתירו מהדור הצעיר את הכל. שישימו לב איזה מלחמה יש נגד הדת. נגד, איך קוראים לזה? הדתה?
כן, נגד החזרה בתשובה, שהם קוראים לזה הדתה.
זה לא היה פעם. אני רוצה להגיד על נקודה אחת. זה לא דווקא לדור הצעיר, זה לכולם. כל העניין של הסטטוס קוו, זה לא יצירה של החרדים. זה בכלל לא יצירה של החרדים, לחרדים אין סטטוס קוו. כן. זה בן גוריון שהקים את המדינה, רצה שיהיה בית לעם היהודי, הוא רצה שנציג חרדי יחתום.
ואת זה הרב אורי אמר תמיד, אני מוכן עכשיו לחתום איתכם, שבואו נחזור לסטטוס קוו של בן גוריון, אני מקבל, מצוין, שיהיה שבת כמו שהייתה אז, שיהיה מעמד בחורי ישיבות כמו שהיה אז, ואני מוכן, הוא תמיד אמר, זה כפייה חילונית, אתם פורצים את הסטטוס קוו.
הוא הבין, הם הבינו אהבות, אהבות האומר שיזדו את המדינה, שדיברו שיהיה מדינה לעם היהודי, אם מדברים מדינה לעם היהודי, זה לא יכול להיות מניתוק מהדת.
כן.
בן גוריון לא היה אדם דתי.
אבל הוא ידע על מה מדובר.
אבל הוא ידע שאם הוא רוצה מדינה יהודית, חייב להיות הדת, איזה סטטוס קוו. זה המצאה של החילונים, לא של הדתיים.
כן.
אז אני חושב שהדור הצעיר, וגם אני, יודע, אני יותר, לא כל כך צעיר, צריכים לעשות את חשבון הנפש, ולראות איפה היום המדינה, איפה היא עומדת, ובאמת איך זה צריך להיראות.
הרב שלום וילנסקי, יישר כוח על הטרחה להגיע עד לכאן כדי לעורר את הציבור, וגם קצת ככה הכרת הטוב, אני חושב, לדמותו הגדולה של הרב אורי זוהר, כדי שמי שלא מכיר, עכשיו הכיר, שמע, מתחזק, מתעורר מהדברים. הרב אברהם זייבלד, שמייצג כאן את כל מאות הפעילים של לב לאחים, מהרב סורוצקין ועד אחרון הפעילים הצעירים שהתחילו רק עכשיו בעקבות השידור הזה להתקשר, וכבר מחר לקבוע חברותה עם יהודי שפעם ראשונה ילמד גמרא. אתם ממשיכים את המורשת של הרב אורי זוהר בפועל. ובוא נגיד שוב, 1-800-550-300, גם להצטרף, גם לתמוך וגם להגדיל את הפעילות.
אין ספק, אבי, שאנחנו נמצאים היום לב לאחים, אני חושב שכל עם ישראל, אבל במיוחד לב לאחים ופעילי לב לאחים, התייתמנו, ממש... ממש, זה המשפט, התייתמנו. ואנחנו נמצאים במשרד, וכולם, הפעילים מתקשרים ואומרים, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לעשות בשביל להמשיך הלאה, לעשות לעילוי נשמתו. כל אחד ואחד מאלפי הפעילים, אמרת מאות פעילים, מדובר באלפי פעילים, כולנו, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, ייתן את הכוחות באמת, שנוכל להמשיך הלאה, גם את האמצעים שיוכלו להמשיך הלאה, בגלל שהמהפכה בעצם רק בהתחלה, ויש עוד הרבה 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 מה לעשות.
להמשיך בכל הכוח.
1-800-550-300.
הרב אורי זוהר היה כל כולו לב לאחים, לעם ישראל. תודה רבה לשניכם, הרבנים החשובים וישר כוח. אנחנו נמשיך כאן לעוד שעה ונשוחח איתכם המאזינים, מי שרוצה. מוזמן לפנות אלינו לאולפן, רעיין פה גם אנשים שחייבים לרב אורי זוהר כל כך הרבה הכרת הטוב, על זה שהוא העניק להם את חייהם הרוחניים, הוא פשוט הכיר להם את מי שהיה, מי שאמר והיה עולם. חדשות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ימי הזוהר, עם אבי נמרן.
חי תמיד איתי,
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. ימי הזוהר עם אבי נמרן.
ימי הזוהר, אנחנו בשעה שלישית לזכרו של הרב הצדיק, הרב אורי זוהר. על הביצוע הטכני אורי כהן, עורך המשדר אייל ראובן, בהפקה יצחק איזיקוביץ'. כבר 15 שנה שאנחנו נפגשים, לומדים ביחד רמח"ל. אורי, יניב ואני מגיעים לביתו תמיד בלילה, אחרי שהוא חוזר מהתפילה. שני הספרים הדקים שכתב הפילוסוף המשורר האיטלקי, יהודי במאה ה-18, ליוו את הקשר בינינו. התקדמנו לאט, ממש לאט. כל עמוד הוביל לסיפורים ולשיחות. מאות שעות, שרק חלק מהם קטן, מופיע גם בסרט שעשינו. במפגש האחרון, לפני מספר שבועות, גם הספר נכנע לחוקי הטבע. נשארו רק עוד 5 עמודים, ונראה שגם אם נמשיך עוד ועוד, נשתה לאט לאט את התה, נדבר על כל דבר שיעלה מהכתוב, ואורי יזכר בעוד רגע מחייו, עדיין לבסוף נגיע לעמוד האחרון. בחצות, בדרך חזרה ברגל, במעלה הגבעה, דיברנו על כך שהפגישה האחרונה עומדת להגיע. פחדנו מכך. מאז מספר רב של שבועות דחינו את הפגישה הבאה מסיבות שונות. לא רצינו לסיים את הספר. החדשות הרעות שהגיעו ביום חמישי בבוקר קבעו שכבר לא נסיים את הספר לעולם. אורי תמיד התעקש, גם שכבר התקשה ללכת, ללוות אותנו בסיום הפגישה עד לדלת ומשם למדרכה ברחוב, לברך, לומר להתראות, ורק שראה אותנו מתחכים להסתובב ולחזור לביתו. זאת הייתה התמונה האחרונה שיש לנו ממנו, אותה תמונה שגם סיימה את הסרט שעשינו. אורי מתרחק ונבלע לבסוף במסדרון הצר שבקומת הקרקע. את הטקסט הזה כותבים דניאל רוזנברג ויניב לוביץ. שלום לשניכם.
שלום, שלום. רק דני רוזנברג ויניב סגלוביץ'.
אה, יניב סגלוביץ', מצוין. דניאל, אתה במאי ומפיק, יניב סגלוביץ', אתה במאי וגם עורך, ואנחנו לא מדברים על היכרות עם הרב אורי זוהר לפני 50 שנה, על הסט של ערוץ אחד או איפשהו באיזה צילום של סרט. אתם מדברים עכשיו על החודשים האחרונים. מה לכם ולא, דניאל?
הכל התחיל לפני באמת 15 שנה, כששנינו היינו סטודנטים בבית ספר סמי שפיגל, הבית ספר לקולנוע בירושלים. אז הרב אורי זוהר פנה לחברו, שכבר ימים, רנן שור, והציע לו, ביקש ממנו עזרה קטנה באיזשהו סרט תדמית שהוא עשה למדרש הלבנות. רנן שידך את הרב אלינו, והגענו אליו הביתה באיזה ליל חורף, וכבר היה ברור מהשיחה שזה לא סרט תדמית, מדובר בסרט עלילתי, שהרב בעצם כותב את התסריט, שהוא מספר סיפור על איזושהי רגדנית מפורסמת שחוזרת בתשובה, ומתארת בעצם את התהליך, ולמעשה הוא סיפר את הסיפור שלו, דרך הסיפור של אותה רגדנית, ואז אנחנו אמרנו, אנחנו נתעד אותך. שם התחילה הידידות בינינו. כשסיימנו את כל העבודה המשותפת על הסרט, אז הרב אמר, אוקיי, בואו נתחיל ללמוד, אנחנו רצינו להיפגש, הוא אמר, לא ניפגש סתם. ומשם התחלנו לקרוא את הרמח"ל. עכשיו, אתה יודע, זה מדובר לא בספרים דקים, באבים, בדרך השם ומסילת ישרים, אבל עדיין, אנחנו התקדמנו לאט לאט, כי כל עמוד לרב היו סיפורים, ודוגמאות מחייו, ובכלל ניהלנו שיחות, פשוט רבות ב-15 שנה האחרונות, ממש התקרבנו. זהו.
מדהים, באמת, לא יודע, לא שגרתי בכלל קשר מהסוג הזה. עכשיו, אתם בפער גילאים גדול, ואני רוצה, אתה יודע, לשאול אותך, יניב, למרות פער הגילאים, אתם מאותו תחום, מבינים, מכירים אחד את השני, ובכל זאת, אתם סביב הלימוד של הרמח"ל, סביב הנושא של חזרה בתשובה שנמצאת בחלל החדר, הפיל שבחדר, אתם לא חוזרים בתשובה, לא יוצאים מהבית שלו עם מגבעת וחליפה ונהיים חרדים, אבל זה כל הזמן שם באוויר. איך הרב אורי זוהר איתכם בעניין הזה? לומד איתכם, אבל גם לא לוחץ. איך זה עובד?
אני חושב שקודם כל, הקשר בינינו היה מיוחד, כי בסופו של דבר הוא ראה בנו איזשהו קצת ראי של עצמו מלפני 40 שנה. זה התשוקה לקולנוע והיצירתיות. ולכן היה לו איזשהו דיבור איתנו שהוא היה קצת שונה מאשר עם נגיד נערים שחוזרים בתשובה או כל אנשים שהיה פונה אליהם בשפה מסוימת. איתנו גם בלימוד, לדוגמה, דני הזכיר את
פתאום השיח היה משתנה, אתה אומר
כן, יכלנו ללמוד לעבור על שורה שתיים מהספר של הרמח"ל, והוא היה מדבר, הוא היה יכול לתת לנו דוגמאות פתאום מאיזה סצנה של סרט שהוא נזכר בה, פתאום הוא היה יכול להיזכר מסיפורים מהעבר שלו, גם כבמאי, גם אפילו מהשומר הצעיר, והיה לנו איזו שפה שהיא שילבה גם בין העולם החילוני שהיה לו לבין העולם הדתי. ואני יכול להגיד לך שבכל ה-15 שנה שלמדנו איתו, אני אני חושב שגם דני יכול להעיד על זה, לא הרגשנו אף פעם שהוא לוחץ עלינו, או, 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 או לחזור בתשובה, או משהו בסגנון להפך. זה היה, אפילו על הסרט, אני יכול להגיד, שכבר היה גרסה של עריכה, הוא אמר יום אחד, חשוב מאוד שלא יחשבו שגם בסרט אני מנסה להחזיר בתשובה, או נותן דרשות תורניות. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? אמר לי, תראה, אני כל החיים, בעיקר בשנים הראשונות שלי כחוזר בתשובה, הייתי עושה הרצאות, והייתי מאוד אגרסיבי בדיבור שלי, שזו האמת, וזו האמת, ואין דרך אחרת. הוא אמר, אבל האוזניים נאטמות. נאטמות, כשהם כבר שומעים את הדבר הזה ישר, בן אדם נאטם. הוא אמר, אבל, אם, וזה כתובנה נראה לי שהגיע לו בגילאים מאוד מאוחרים, שהוא אמר, אם להפך, אם יבוא ויראו רגע, הבמאי הזה הוא הרי לא כסיל, הוא מבין לזה דבר או שניים. הוא אדם רציני. מה, אולי אם הוא חזר בתשובה, אולי יש
אולי
פה
יש איזה משהו ששווה
לפתוח את האוזן, כן. וזה אומר, דווקא בדרך ההפוכה שלא לכפות ולא להיות אגרסיבי, אולי אנשים יפתחו את האוזן. וכך היה.
אז בואו ניקח קטע מתוך הטריילר שקצת יכניס אותנו רגע לעבודה שאתם עשיתם איתו.
סימן שאלה אדיר, ובתוך הראש מהדהד לי, מה אני עושה פה?
מה אני עושה פה? זה ה... טוב, קשה לשמוע את הטקסטים כי המוזיקה אנדר פה די גובר על זה, כי אני לא יכול להראות לה מאזינים, אני רק יכול להשמיע להם, אבל
אני יכול לספר לך על הקטע הזה שאתה ציטטת עכשיו.
כן.
שהוא אמר לנו, לפעמים אני יכול ללכת ככה ברחוב ופתאום להסתכל סביבי ולהגיד, רגע, מי זה כל החרדים האלה מסביבי? מה אני עושה פה? אני... פתאום הוא חזר, אלו פלשבקים שהוא בכלל חי בתל אביב. או כמו שהוא פעם אמר, אני עדיין חילוני, אבל אני חילוני שומר מצוות. כאילו, אני חושב שבהוויה שלו זה היה עדיין שם, והיה לו פלשים כאלה לפעמים, שהוא היה פתאום רואה את עצמו אז.
אני כן חייב להוסיף, אני חושב שזה הכל היה דרך לומר שאין מה לעשות, שאדם כל יום צריך לעשות עבודה עצמית, שאף אחד לא מגיע ליעד. בטח שאדם חוזר בתשובה, שהעבודה היא לא מסתיימת לעולם. זה גם דבר שלמדנו מאיתנו, שהתיקון הוא יומיומי.
מדהים. אני רוצה לגעת עם בעוד נקודה איתכם לפני שניפרד ככה, אולי בסוף מאזינים לכם עכשיו אנשים חרדים שלא מכירים בכלל את ההווי הזה שאתם באים ממנו, את השיחות שאתם ניהלתם על כל עולם התרבות, נקרא לזה. מכירים את הרב אורי זוהר המתמיד, השקדן, הצנוע, הפשוט, זה שלומד את ספר הזוהר לפנות בוקר, ונועם ומנסה להחזיר עוד ועוד אנשים בתשובה. והשאלה ששואל עכשיו צעיר חרדי ששומע אתכם, איך אפשר לחיות עם הסתירה הזו? איך באותו בן אדם היה את הרב אורי זוהר המתמיד הגדול מגדולי הדור, והיה את אורי זוהר הבמאי המוכשר? מה יש לכם לומר על הקונפליקט הזה בדמותו כל יום ובכל רגע, ההתנגשות הזו?
אני יכול להגיד...
נתחיל עם יניב, נעבור אליך, כן.
אני יכול להגיד שקודם כל לדעתי מה שמשותף לשני הדברים זה הטוטליות. זה ברגע שהוא החליט שהוא הולך על משהו, אם זה ביצירה, אז אני חושב שאורי זוהר חי פעמיים, והוא חי פעמיים עד הסוף. זה אף פעם לא היה בערך וזה אף פעם לא היה ליד. כשהוא היה יוצר, אז הוא היה פורץ דרך, והוא ניסה דברים שלא נעשו בקולנוע, בטח ובטח בארץ, וניסה את כל הגבולות, ובדק את עצמו עד הסוף, ונשאר נאמן לעצמו. ואני חושב שהתכונה הזאת נשארה גם כשהוא חזר בתשובה. הוא לא הלך בערך, הוא הלך עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, והיה
בלי פשרות בשום תחום.
בלי פשרות, וזה... שמה, אפשר היה לחזור כמו דרומה, לא יודע, אביתר בנאי או שולי רנד, אפשר לחזור בתשובה ולשמור על, על, על עולם של עשייה אומנותית, אבל הוא הרגיש שזה מבזבז לו את הכוחות, והוא לא מנצל...
הוא הרגיש שברגע שהוא גילה את אותה האמת האבסולוטית שהוא גילה, הוא צריך לנצל כל שנייה למענה.
איך הוא אמר, יש לי עיניים גדולות, כמו בסרט שלו, יש לו סרט עיניים גדולות. הוא אמר, יש לי עיניים גדולות, אני לא רוצה לבזבז זמן.
כן. דניאל, מה אתה רוצה, כן?
אני רק רוצה להוסיף על הדברים הנכונים שדניב, שהרב דיבר איתנו פעם על בעצם הדמיון בין תלמיד לבין יוצר, שזה אולי שתי המשימות היחידות בעולם שהן לא לשם שום דבר גשמי. זאת אומרת, אין שום משמעות, זה פסל שמיכאלנג'לו זה מפסל פסל, ויום יום בא ומסתל את האבן, עד שהוא מחפש איזושהי שלמות, אז באמת, זה לא מביא שום תועלת. וכמו שהלימוד עצמו, זה רק למען הלימוד, למען ההתעמקות. אז אני חושב שמהמקום הזה הוא יכל להבין גם יוצרים.
הוא אמר גם כמה פעמים שבעבר הוא היה יוצר על הפילם או על התסריט, והיום היצירה שלו זה האישיות שלו עצמו, וכל יום לבדוק את המידות שלו ולתקן איפה שצריך, וזה היצירה שאיך הוא אומר, הסרט הוא נשאר בסוף דומם, אבל כשאני יוצר את עצמי כל יום מחדש, אני יוצר משהו חי, אני יוצר משהו נצחי, וזה דברים שאני אזכור ממנו לתמיד.
מרגש. יניב סיגלוביץ', דניאל סיגלוביץ' ויניב רוזנברג, תודה רבה. שלכם, כן, כתוב לי פה בליינאפ ואני יודע שטעיתי בהתחלה, כנראה שגם טעיתי בסוף.
גם בסוף, גם בסוף, אבל זה בסדר. איך אורי היה אומר, הכל משמיים, זה בסדר.
הכל משמיים. באמת מיוחד הקשר שלכם, שמוסיף, אני חושב, עוד אור על דמותו של הרב אורי זוהר בשנים האחרונות, כזה ששמר על גשרים, לא ניתק לגמרי את העולם האחר, ידע לחבר.
אני רוצה להוסיף משהו קטן על הקשרים, שזה בטר דיברו כבר אצלכם בתוכנית.
כן.
לכבוד הרב. עצם זה שהוא בשנים האחרונות הטיף לקבל גם את הנערים והנערות שמחפשים את עצמם, נכון? זה לא ממש פרויקט כזה. לשכנע את המשפחות, לחבק, לא להיבהל, לתת, זאת אומרת, זה פתאום איזו השלמה שלו גם עם העולם שהוא עזב. לא, עצם זה שהוא לא יתר את הפער הזה.
מרגש ומיוחד. דניאל ויניב, תודה. ערב טוב.
תודה.
תודה. אנחנו עכשיו עם נאור. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי, ערב טוב. כל המאזינים.
נאור יעקבי. מיד גם אחותך תהיה איתנו כאן בשידור, הגברת נאווה.
כן, כן.
בוא ננסה להבין איך אתם קשורים לרב אורי זוהר. נאור, מתי אתה זוכר את השם הזה בפעם הראשונה?
וואה, השם הזה, האמת, בפעם הראשונה אני זוכר אותו עוד שהייתי ממש צעיר לימים. הוא תמיד היה, גם אנחנו לא מהדור שלו כמובן, יש פער גדול מאוד בשנים, אבל תמיד הוא היה, גם כשהיינו בדור של אחרי, הוא גם תמיד היה דמות והיה... כולם ידעו מזה הרב אורי זוהר.
רגע, גברת נאווה גם איתנו על הקו, שלום.
כן, שלום, נאווה תהילה. זה השם שלי.
נווה תהילה. אז את אחותו של נאור יעקבי.
שלום. שלום נאור, אחי. שלום.
אחותי יעקבי.
ברוך השם.
אז אתם גדלתם על השם הזה שנקרא אורי זוהר בעולם ההוא, בעולם החילוני נקרא לזה. ואני אשאל אותך דווקא, נאווה, הליך של חזרה בתשובה, נקרא לו ארוך, מתמשך, שקורה לכל משפחה, לא ביום אחד כמו של הרב אורי זוהר, איזשהו תהליך שמתחיל ממשהו. עד כמה הוא היה קשור לתהליך שאתם עברתם? איפה הוא היה קשור? מה הוא היה קשור?
כן, זו שאלה טובה, כי אני אתקן דווקא, אני אגיד שדווקא אני ואח שלי, אנחנו לא מהדור שלו. אנחנו גדלנו על דברים אחרים. אנחנו הכרנו אותו מהנקודה הזו שהוא היה דמות רוחנית, בעל תשובה. מהרגע שחזרנו בתשובה, זה היה בשבילנו הרב אורי זוהר. אני לא זכרתי אותו בתור שחקן, במאי. זה יותר הדור של אמא שלי. הם יותר גדלו עליו. אנחנו ישירות הכרנו אותו כהרב אורי זוהר. זה בשבילי היה הדמות. זכרתי, ידעתי במאורפל שהוא עשה בזמנו את מה שהוא עשה, אבל בשבילנו היה מושא הערצה מהמקום של כבר אחרי התהליך, בעצם.
כן. אז אני חוזר אליך, נאור, אם אתם בעצם גודלים על דברים אחרים וכבר מכירים את הרב אורי זוהר כהרב אורי זוהר, ויודעים את התהילה שהייתה סביבו אז, ובכל זאת אתם נפגשים, דרככם נפגשות, בנקודה מאוד מעניינת. ספר לנו.
כן, זהו. אז נגדו בנקודה חשובה, אבי, כיוון שאדם לפני שהוא חוזר בתשובה, זה כמו שאמרת, זה תהליך, וזה כל פעם מתחלפות המחשבות, אולי כן, אולי לא, בפרט מפה שאני ואחותי באנו, אני מהעולם הכדורגל, והיא מהעולם הקולנוע, אז זה מאוד מאוד קשה להתנתק מהכל, אבל תמיד מה שאתה לנו את הכוח, לי באופן אישי, תמיד הרב אורי זוהר. אם הרב אורי זוהר, שהיה לו כל מה שהיה, אפילו אנחנו לא מתקרבים אליו ב-10% מה שהיה לנו, הוא כן עשה את המהלך ואת המהפך הזה, אז הבנו שגם לנו יש את הכוח, ואף על פי שלא הכרנו...
הרב אורי זוהר בשבילכם היה השראה, זאת המילה.
בדיוק ככה, בדיוק ככה, ממש ככה, ממש, ממש, ממש ככה, לפני שעושים איזשהו צעד, תמיד הדמות של הרב אורי זוהר הייתה לנו מול העיניים, ותמיד אמרתי לעצמי שהייתי יושב עושה חשבון נפש, מה אני רוצה מעצמי בחיים, האם כדורגל, עולם הזה, עולם הבא וכו'. תמיד אמרתי לעצמי, בוא הנה, תשמע, הרב אורי עזב עולם ומלואו, ואני לא רוצה לפרט על גלי היתר מה היה ומה לא, מי שיודע מכיר, אבל אם הוא
אם הוא היה שם בשיא התהילה, כבוד, כסף, כוח, מעמד, של שיא השיאים, האדם הכי מפורסם במדינה, וחתך עד הצד הקיצוני השני בקיצון הכי המקסימלי שאפשר, אתה אומר זה מחייב כל אחד. אין תירוצים.
אבי, לא רק שזה מחייב, זה גם נתן כוח, זה נתן דחיפה, זה נתן פוש לעשות עוד צעד לתהליך של הזה של החזרה בתשובה. זה נתן ממש כוחות, אבל פי שלא דיברנו איתו ולא הכרנו אותו, לא שמענו הרצאה פה, הרצאה שם, אבל עצם המחשבה על הרב אורי זוהר, שהוא עשה מהפך קדמי גם הקצה אל הקצה, זה נתן בנו כוח והשראה, גם אני יכול, גם אני אעשה את זה, הנה, וכל פעם הדמות שלו הייתה מול העיניים שלי תמיד, וזה נתן לי את הכוח בלי שבכלל אני אכיר אותו, עד שתכף נספר באמת מה קרה אחרי שהכרנו אותו, זה פרק שני של כל ה...
זה היה הזכות הכי גדולה,
הרב אורי זוהר במרכז הפעילות של לב לאחים, אתם אח ואחות שעוסקים בתחום ההפקות, נקרא לזה, מכירים את העולם הזה,
סרטי תדמית, גם אני וגם אחי, היום אנחנו עוסקים בקירוב, אחי בנים, אני עם הבנות, ברוך השם זכינו להמשיך את הדרך שלו, איך שאומרים,
ואז אתם עושים איזה עבודה משותפת בשביל לב לאחים, וכבר נפגשים הרב אורי זוהר ממש הרבה יותר קרוב, נכון נאור?
ממש ככה, זה היה קרוב מדי, אבי, לא יכלנו להכיל את זה אפילו, לא האמנו. לא האמנו בכלל מה שקורה פה, אני יום אחד מקבל טלפון מאחותי, אומרת לי, אחי יקר, אתה מוכן? אמרתי לה, כן, מה קרה משהו? במשיח קדימה אני מחכה. אומרת לי, לא, תשמע, הרב אורי זוהר הולך להגיע אלינו הבית, צריכים לעשות איתו סרט. עכשיו אני ואחותי תמיד יש בינינו כל מיני צחוקים וכל מיני, זה קשר מאוד מאוד ידידותי ומצחיק. חשבתי שהיא צוחקת איתי, אמרתי לה, נו באמת, מה את רוצה, נו נו, דברי, אין לי זמן עכשיו, אני פה, אומר לי, תקשיב אחי, קיבלתי טלפון, כך וכך העניין, בוא נדבר, אני אסביר לך הכל. כשנפגשנו בבית, אצל אמא שלי שתחיה, והתחילה לספר, הבנו שזה רציני, ושבוע לפני אנחנו מכניסים אוויר ככה לריאות, שנוכל להכיל את זה, כאילו, האדם, הדמות, המחמים.
יושבים ביחד איתו בשולחן, וואו, זה היה...
כן, הדמות הזאת עכשיו, הרב אורי זוהר הולך להגיע אליי הביתה, לעשות איתי סרט, וואו, כאילו, מאיפה זה נחת עליי פתאום, וואו.
אמא שלי, צריך לעלות גם את אמא שלי לשידור, רק לשמוע איך היא הגיבה, שהוא נכנס אליה הביתה.
היא לא תעמוד בזה, למה היא לא תעמוד בזה, הספיק לאותו פעם.
זה היה מאוד מרגיש.
אז הוא נכנס אליכם הביתה, ובעצם אתם מנסים לעשות משהו לזיכוי הרבים, למען לב לאחים, והוא איש מקצוע מספר אחד, הוא זורם, הוא יודע מה צריך. אתם ככה מביטים מהצד, עשיתם את העבודה, סיימתם, באמת עבודה מושקעת ומיוחדת. מה אתה לוקח מזה, נאור?
וואי, 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 ממש בחמש, שש, שבע שעות האלה שהוא היה אצלנו בתוך הבית, לקחתי משם כמה, ממש, אני לא יכול אפילו, לקחתי משם יותר מדי דברים. הדבר הראשון, נספר ממש בקצרה, בשלוש, שתיים, שלוש דקות את כל ההשתלשלות, הוא הגיע הביתה, נכנס, שלום, ישבנו, אמא שלי, ממש היינו צריכים להחזיק לה שלא תתעלף, כי היא ממש גדלה עליו, כאילו, ממש ממש. ואמרנו לה, אמא, תירגעי, והוא כל הזמן היה מרגיע אותה, גברת יעקבי, אל תדאגי, זה רק אני, זה רק אורי זוהר, אל תדאגי, ככה, ממש, הוא היה כזה חביב ונחמד, ממש באותו רגע נפשי נקשרה בנפשו, ממש, ואז הוא אומר לי, טוב, מתי תפילת מנחה? אמרתי לו, כאן הרב יש בית כנסת, בוא, אני הולך להתפלל. הוא אומר לי, כן, קדימה, בוא נלך מהר להתפלל, נביא גם כמה ספרים שנוכל לעשות את הצילום בצורה יעילה יותר, שיראו כאילו שיש בבית ספרים, ואנחנו לבית הכנסת. אני הולך לידו ברחוב, אני והרב אורי זוהר, אני בכלל לא מעכל, אני מרגיש שהולך לידי איזה מלאך, אז אני ממש בשכרון חושים כזה, מה הולך כאן, אני לא, בלקאוט כזה, פתאום אני נכנס לתוך בית הכנסת, הוא מתיישב הרב, ואני מתיישב גם כן, והמתפללים שם מתפללים מבוגרים, פתאום אחד מהם קם, מסתכל, מתקרב ככה לפרצוף של הרב אורי זוהר, מכניס את הפרצוף שלו בתוך הפרצוף של הרב אורי זוהר, אומר, חבר'ה, הרב אורי זוהר כאן, בואו לפה מיד. כל המתפללים ממש ככה, דקה שתיים, לפני התפילה, רצו. לא האמינו ש... ואני ככה הולך כזה נבוך, הצידה, מה אתה עושה הרב, תברך אותנו וכולי, ככה זו הייתה התפילה, ואז חזרנו הביתה עם הספרים, וממש הוא ראה שאני מסתבך לסחוב הרבה הרבה גמרות, אומר לי, נאור, תן לי, אני גם מסחוב, לא, אני לא יכול להתחיל את הרב, אני אקרא לחברים שיעזרו, אומר לי, מה פתאום, זה זכות שלי להרים את הגמרות, לסחוב, תן לי את זה מיד. ממש לקח לי מהידיים את הגמרות, חזרנו הביתה, ואז זה היה את כל הצילומים וכל הסרט וכולי וכולי משהו ביקש שנעשה שמה, ואז היה, אבי,
אני רק אגיד לך, סליחה רגע,
אני
רק אגיד שדבר מדהים שהיה במהלך הצילומים, הוא לא, אני זוכרת שהוא לא עזב את הגמרה לשנייה, הוא פשוט היה עם יד ימין עם הגמרה, ויד שנייה הוא ביים, הוא ביים ואמר מה לעשות, ואז כל פעם שהייתה הפסקה, הוא פשוט התיישב ולמד ולמד ולמד, ואז אמרו לו, טוב, הרב אפשר להמשיך, ממשיכים את הסצנה, והוא פשוט, אתה רואה איך הוא עובר מעולם לעולם, ושנייה אחת גמרה, שנייה אחת במאי, שנייה אחת, אבל הדבקות הזאת של, יש לך הפסקה, שב, תשתה משהו, כלום, הגמרה הייתה אצלו ביד.
ממש, נווה טוב שאת מזכירה את זה, אני זוכר, נווה טוב שאת מזכירה ברשות אבי, ממש, הוא ראה שאני מאוד מאוד מתפעל, כאילו איך הוא מצליח, בכל הכל הבית היה מצלמות, ורעש, ואנשים, והוא יושב ולומד, אז אמרתי לו, מחילה, סליחה שאני שואל הרב תוראי בלימוד, אני צריך. מאיפה יש לרב את הכוחות האלה, ממש, לעשות את מה שאחותי עכשיו כאילו דיברה כאן, רגע אחד לשקוע בספר, שנייה אחת לקום מיות במאי, והוא לא ענה לי בכלל, אומר לי, בוא נספר לך סיפור על הרב עובדיה זצל, אומר לי, פעם אחת היינו אצל הרב עובדיה, היינו צריכים לעשות איזשהו סרטון לשס, אומר לי, ככה הוא סיפר את הסיפור הזה ממש בכזאת חיות, בכזאת התלהבות, שזה ממש עד היום נחרט לי בעצמות, אומר, ואז הרב עובדיה זצל, היינו צריכים, סידרנו שם את כל המצלמות בחדר, היה מלא מצלמות, מלא לפני התשדיר לשס, על מקוואות אני חושב אם אני לא טועה זה היה, וואלה. ואז הרב עובדיה כמובן אומר לי, ישב ולמד, לא הרגיש מה קורה מסביבו, מה שום דבר, אומר, ואחרי שכבר הבמאים היו מוכנים להסליט, אז ניגשתי אליו ואמרתי לו, הרב, הנה, בכבוד, עכשיו צריך להתחיל לדבר כמה מילים. אומר, אז הוא מספר לי שהרב עובדיה דיבר מול המצלמה, ואמר, שס, מקוואות, וכולי עושים כך וכך, עושים כך וכך, כך וכך, ממש דקה, דקה וחצי, הוא אומר לי מיד שאמרו קאט, וחתכו את הסרטה הזאת, הוא אומר, תוך, אני לא הספקתי אפילו לראות, הפנים של הרב עובדיה היו שקועות בתוך הספר, מרגע לרגע זה קרה, אומר. אומר, אחרי זה הלכתי לראות עם הקרנה, עם הסרטה יצאה טובה, וראיתי שיש שם כמה דברים לתקן. אז אמרתי לבמאים, תראה לעשות שידור חוזר. אומר, אז הם סידרו עוד פעם את המצלמות מחדש, ניגשתי למרן זצל, וקראתי לו, הרב, 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 הוא אומר לי, הוא בכלל לא שמע אותי. הוא סיפר לי את זה, אבי, בתנועות ידיים כאלה, כאילו ממש, כאילו הוא ראה את זה לפני ממש כמה רגעים. אומר לי, הוא בכלל לא ראה אותי, לא שם לב, אני קורא לו הרב, 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 הוא לא שמע אותי בכלל. עד שהייתי צריך לנער אותו מהכתף, כאילו לו, הרב, סליחה, הרב, הרב, ואז הוא הרים את הראש, אומר לי, נו, מה עוד פעם נצלם, מה? אז אומר לי, התנצלתי בפניו, שהוא יצא כל כך טוב, וצריך שוב פעם לעשות את ה... לעשות פעם את הסרטון מחדש, וכן, וגם דבר שאני לא יכול לשכוח לעולם, אבי, ברכת הלבנה שלו, הוא ברך אצלו בבית, ברכת הלבנה, הוא נעשה למרפסת, כן, זה היה מחזה, שאני ממש, זה אי אפשר לתאר דבר כזה, לא היה לו סיבור באמתחתו, הוא התקשר לרבנית שתחיה עד 120 שנה, הוא מתקשר אליה, אומר לרבנית, תקריא לי בבקשה את הברכה של ברכת הלבנה מילה במילה, ואז חיכינו כמה רגעים, והוא ככה שם את הטלפון באוזן, ואז היא הקריאה לו את הברכה, והוא בירך בכזאת כוונה, וואי וואי וואי, אי אפשר לתאר, עין לא ראתה אבי, עין לא ראתה.
מדהים, מדהים.
מה זה ברכת הלבנה?
הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, ואתם הפקתם את הסרט הזה שגם עשה הרבה מאוד זיכוי הרבים, הסרט עבור לב לאחים, וישר כוח לכם, נאור יעקבי ונווה תהילה, והרבה נחת מהמשפחות, ושאימא שלכם שזכתה לארח אותו ולגדל כזו משפחה, שתהיה בריאה ותמשיך לראות באמת דור ישרים מבורך. תודה רבה.
אמן. תודה רבה, אבי, על הזכות לדבר על הרב זצל. תודה רבה.
בשורות טובות. הפסקה קצרה ונשוב.
עכשיו איתכם, ימי הזוהר, עם אבי נמרן.
חי תמיד איתי, כל...
אנחנו ממשיכים בימי הזוהר לזכרו של הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. ואנחנו נספר עכשיו את סיפורו של מושב נורדיה. מושב שהיה ככל המושבים, סמוך באזור השרון, סמוך לנתניה. לא מקום מסורתי, לא מקום דתי, מושב שמלא באוכלוסייה כללית, חילונית, עם אווירה אחרת. לפני שנים התחיל שם מהפך שהיום מגיע באמת לשינוי תמונה אמיתית. ואת הסיפור של המושב הזה אנחנו נספר דרך סיפורו האישי של אבי אלון. שלום לך אבי.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. אז אתה בן המושב, ואנחנו חוזרים הרבה שנים לאחור, אתה אבא לילדים קטנים, והרב אורי זוהר נכנס לכם פתאום לתודעה. איך זה קרה?
למעשה אנחנו בא לתשובה 12 שנה בערך. מתקשר אליי בחור מלב לאחים. צעיר, אני ממש בהתחלה מוציא לי ללמוד לתמיד לי בחור, אתה יודע שילמד אותי קצת גמרה, לשבת ללמוד איזה אברך. אני אומר לו שאני ממש בהתחלה וזה נראה לי קצת כבד מדי. הוא מתעקש, אומר לי תנסה. קראו לו בחור אפרים, קוראים לו עד היום, אגב אני מזכיר לו את זה, הוא לא זוכר, כן? הייתי פלוד איזה טלפון ככה ברשימה, אתה יודע, בשבילי זה טלפון משנה חיים. אני קובע עם אברך, פעם בשבוע, קצת גמרה, קצת ככה, אתה יודע, שואל אותו שאלות בסיסיות, בנושא יהדות, מדריך אותי. מכאן מתקרבים, עוד קצת ליהדות, ומנסים בעצם להעביר את הילדים לבית ספר תורני.
אוקיי.
מאוד נתקלים בקשיים. בעצם זה ארבעה בנים, מנסים להעביר אותם לבית ספר אחד, את כולם, הם בטווח של מאלף עד חטא.
זה לא תמיד הכל מתאים, ולא כל כיתה מתאימה לכל ילד, ומתחיל הקשיים.
נכון, ואז הם אומרים, טוב, נעביר שלושה, אחד היה קצת שובב יותר, אותו זה קצת בעיה לקבל, נשים. מפעילים את כל מי שאני מכיר, גם מלב לאחים וכו'. התקרבנו גם דרך ערכים, אז הרב שידריך אותנו זה הרב אהרון לוי מערכים. ואז הוא כבר צ'קה לו כל הקיצים, וזה באמת לא אפשרי, הוא אומר לי, תשמע, תפנה לרב אורי זוהר, תנסה להגיע אליו, הדבר הזה קרוב לנפשו, והוא ינסה לעזור לך. זה באמת זה הרבה הרבה ניסיונות, ו... אני משיג את הטלפון שלו דרך הרב יצחק זמל מלב לאחים בנתניה, הוא אומר לי תנסה לדבר איתו. מתקשר, האישה עונה, היא אומרת שהוא בשיעור ואני אנסה להתקשר יותר מאוחר, אני מתקשר בצוות 9:30-10, והוא עונה לי, כן, הלב שלי דופק, ואני מסביר לו את הסיטואציה, ואני אומר לו, תשמע, פניתי לכל מי שאפשר, אף אחד לא עוזר לנו עם זה. אני לא יכול לפצל את הילדים, עוד שבועיים מתחיל הלימודים, אני לא יודע איפה הילדים לומדים, ארבעה בנים. בכל הרח שלו הוא שומע, אומר לי שהוא יעשה בדיקה ויחזור אליי, הוא חוזר אליי אחרי שעה, שעה ממש מאוחרת, הוא אומר לי שהוא עשה השתדלות ובעזרת השם יהיה בסדר, אחרי כמה ימים חוזרים אליי, אומרים לי שבסיעת הדשמיה יקבלו את הילדים, אגב, היום הוא זה שלא רוצה לקבל אותו, ברוך השם, לומד בישיבת נאורה, בבוחרון, שם אצל רב גרינבון, תלמיד מצטיין, ברוך השם. אז הוא גם עזר וגם נתן את הברכה שלו. המפגש השני עם הרב היה לפני שנה. מאז שחזרנו בתשובה, ניסינו להקים פה מקווה טהרה במושב. לקח כמה שנים, קיבלנו תקציב מדינה, בשנת 2015, וניסינו לקבל מהמושב שטח והסכמה בעצם להקים מקווה טהרה פה לנשים. נשים שהיו צריכות לטבול פה, אם זה בשבתות, חגים, צריכות ללכת ברגל לנתניה דרך פרדסים, שאלה שהיה להם ממש מסירות נפש, עשו את זה ממש לא יאומן. צריך לראות בעיניים בשביל להבין, ויש כאלה שפשוט ויתרו.
בקיצור.
וניסינו ולא קיבלנו. פשוט היה הצבעה, והחליטו לא לתת לנו. היה שם סיפור ארוך, וגם פה, שוב הרב אמר, צריך להגיע לרב אורי זוהר, בשביל לנסות להשפיע על מישהו שהיה לו יכולת להשפיע. בנינו את המקווה, החלטנו באיזשהו נקודה, בסוף לוותר לנושא של התקציב, והקרבנו את המקווה בתוך הבית כנסת. לקחנו קצת מעזרת נשים, מעזרת גברים, סיפור הרירו דרך טהרת הבית, אני אספר את זה בקיצור, זה עשה פה בום גדול במושב, הוציאו לנו צו מניעה, צו סגירה, ביקשו שניתן את המפתחות, נפנה את הבית כנסת ונאטום את המקווה. היה בן אדם אחד, כאילו שהוא היה בעלים של המקום, קראו לו נריה מאיר, והיה צריך לנסות לשכנע אותו, בעצם לתת לנו בעצם את הבית כנסת להפעיל אותו. המושב בעצם הזכיר את, את כל המתחם הזה שם, עם בית הערכה והבית כנסת מאותו בעלים. וניסינו להפעיל הרבה לחתים, הרבה קשרים, בסוף הגענו לרב. והרב פשוט עזב את, עזב את הכל בקיצור, הרים לו טלפון לאיש הזה, בדיעבד הוא חתם איתנו אחר כך על החוזה, אז הוא סיפר, אני לא אשכח את זה, כאילו אמר, תשמע, ישבתי במשרד, ופתאום אני שומע, בן אדם מתקשר, אומר שלום, מדבר הרב אורי זוהר, הבנתי שאתה יכול לעזור ליהודים היקרים פה, והוא בעצם זה שנתן את הדחיפה, ושכנע את הבן אדם.
מדהים. אז גם מקווה, גם תלמוד תורה, וגם הרבה מאוד פעילות, ודרך זה כל המושב מתחזק, ופתאום התעוררות, ומפליא, ומדהים.
או שירות תורה ברמה היומית.
כמה זמן הוא הקדיש לכל אחד, לכל ילד, לכל מקום, ו...
כן, זה היה סוג של ביטחון, אתה יודע, תמיד ידעתי עוד פעם, היה איזה משהו עם עוד איזה ילד.
אם ניתקע, מתקשרים לרב אורי זוהר, פותר את הבעיות.
בדיוק, זהו, זה היה סוג של ביטחון כזה. הייתי אומר לעצמי בלב, תיזהר שלא אלשין עליך לרב אורי. ככה, שהוא היה מתחיל להתקשקש איתי, אתה יודע, זה מה שעובר בראש.
אבי אלון, מושב נורדיה, שתראה הרבה נחת, שהבנים שלך המשיכו לגדול, תלמידי חכמים. תודה רבה לך.
תודה רבה.
בשורות טובות, שלום לדניאל, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב, שלום.
תלמיד של הגאון הרב פרי בחיפה, ישיבה חשובה וגדולה.
אבל
לא נולדת שם. נולדת איפה?
האמת, נולדתי בנתניה, ככה בעל תשובה טרי. ושנה זכיתי להגיע לבית של הרב אורי זוהר.
רגע, רגע, לפני שאתה מגיע לרב אורי זוהר, שנתיים לפני... אתה בכלל מתלבט אם ללכת לישיבה, לעשות את הצעד הזה או לא.
שנתיים לפני זה בכלל הייתי אומר לישיבה, הייתי צוחק, כאילו, הייתי אומר, מה לי ולזה? באמת, בכלל, כאילו, ההפך הגמור. ההפך הגמור מה שחשבתי, זה לאט לאט עם הזמן ככה, הבנו שאין לו תמידי אפשרויות.
ואז אתם נוסעים לבית של הרב אורי זוהר, שזה היה מה, בערך לפני שנה?
זה היה שנה שעברה, בדיוק לפני שנה.
אוקיי.
הגענו לבית שלו, תמיד זה היה בדרך לא דרך, כי התכנון היה במקום אחר, ואיכשהו הגענו לשם. עכשיו, באמת שהגענו, נכנסנו אליו, וראינו ככה את הבית, ואת כל ה... זה הכל כאילו פשוט, ממש פשוט. לא שכח שהוא סיפר לנו, שעכשיו כל הבית שיש לו, כל הגודל הזה, זה רק רבע מהמטבח שהיה לו בתל אביב, בדירה בתל אביב. לא שכח שהוא אמר את זה, ממש. כאילו, נדמנו שם, ממש. הסתכלנו אליו בהרצה, איך הוא דיבר, הוא בן אדם הכי מאושר בעולם, אין מאושר כמו. באמת, זכינו לראות אותו ולהיות כזה בבית. וזה היה בדיוק לפני שנה, זה הקטע, לפני שנה בדיוק. ואז ככה, ארבע בחורים מהשיעור תורה שהיינו, ארבע בחורים נכנסו לישיבות, כל אחד ישיבה אחרת, השתבח שמו, ברוך השם, כבר שנה. ממש מאוד תקופה. זה ממש חיזק אותו, ממש ממש.
כשאתה יוצא מהבית שלו, אתה מקבל החלטה שאתה הולך לישיבה?
איך שצאתי מהבית שלו, אני קיבלתי את התובנה שבאמת אין כלום בשום דבר בחוץ. באדם הזה היה לה הכל. באמת, היה לו הכל, היה בגובה, בשמיים, 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 וברגע אחד הוא הבין שבאמת הכל זה ולבנים. הכל זה ולבנים. ובאותו רגע שאתה רואה את הדבר הזה, אתה עושה אחד עוד אחד, אתה אומר לך, אם הוא בעצמו שהיה לו הכל, הוא אמר דבר כזה. כמו שלא אמר לך, הבן לבנים הכל הבן, שהיה לו הכל, באמת, ברגע אחד, אמר הכל הבן לבנים. אז כאן וחומר אנחנו, שאנחנו גם, כביכול, אין לנו את הכל, אנחנו לא עכשיו מפורסמים ולא כלום, כמו שהוא היה, אבל עדיין, כאן וחומר אנחנו, שנזרוק הכל ונכנס לשיבות, ועולם התורה, אתה רואה אותו באמת, אתה לומד מוסר, ממש, מוסר מעליך, אבל אדם הזה, הרבי הכיפה שלו,
באמת אין מילה אחרת לתאר אותו.
מדהים, מדהים. מפגש אחד, כמה משפטים ושינוי שמחולל בך בחור צעיר, שנכנס לישיבה, שנה אחרי, איך אתה מרוצה? עשית הצעד נכון?
תבין, בוודאי, ושתבין, זה לא רק אני, זה אני ועוד כמה בחורים שבאמת נכנסו לישיבות בזכות, בזכות הטיול הזה, ממש, ממש ככה, וכאילו, יש משפחות וילדים, זאת השול... הכל זה עומד לזכותו, כל הדברים האלה עומדים לזכותו, זאת הרבה מזום. באמת, זה אי שואל את הארץ, ואנחנו ראשים בישיבה, כולנו מוצאים, באמת, מושרים, באמת, אין מילה אחרת להגיד.
מדהים ומיוחד. טוב, אנחנו כמובן נאחל לך בהצלחה שתמשיך לגדול ולהתעלות. תודה לך, דניאל, ששיתפת אותנו.
תודה רבה, ערב טוב, תודה רבה, באמת.
בשורות טובות. כן, דיברנו על ביתו הצנוע וביתו הפשוט. חי באמת חיי פשטות לחלוטין.
לא הייתם מעדיפים שאני יושב אולי רגל פה, רגל פה?
היינו רוצים...
לא, לא, הנה. על חיי הצניעות והפשטות, שהוא אומר, אני מאושר...
סקפון הוא עם הדברת. קונטרולס, באמריקה, בשביל לסגור את הבילון צריך ללכת משפוע, מהמטבח לסלון צריך מפה וממייה ומצפן. פה הכל קלוס קונטרול. הנה החברותות, הנה הספרים, ישן, קם, לומד, הכל קרוב. אני הבן אדם לא רק המאושר בעולם, אלא העשיר ביותר בעולם.
כן, לפני שש שנים הרב אורי זוהר הגיע לגבורות, לגיל 80.
אני חי רק 40 שנה, אני ארץ הזקן. אפשר בן 40, נולדתי 40 שנה. היה לי הרבה פילוסופיות ואומנות, הבל הבלים, הכל הבל. 40 שנה הראשונות, ביחס, ביחס, למה שאדם כן יכול לעסוק בו, הבל הבלים, הכל הבל. אז אני בן 80, אני פעמיים 40. 40 קודם ו-40 אחר כך. אז זה אני מסכים.
מדהים. ואפשר לשמוע עוד ועוד ועוד. כל כך הרבה תוכן, כל כך הרבה ספק. בן אדם בן 80 ואומר, נולדתי רק בגיל 40. זה יום ההולדת האמיתי שלי, שהגעתי לגיל 40. והדבר הזה בתוך כל הסיפור הזה מוביל אותנו גם לעשות עוד ועוד מעשים לזכרו, לעילוי נשמתו. הדבר הגדול ביותר שאפשר לעשות לעילוי נשמתו זה ללמוד תורה. אין דבר יותר גדול לנשמה של כל אחד, בטח של צדיק כזה, שלומדים תורה לעילוי נשמתו. אז קודם כל נאמר את שמו המלא של הרב אורי זוהר. הרב אורי בן אשר מנחם מנדל, זכר צדיק לברכה. כל אחד שלומד ורוצה להקדיש לימוד, אמירת תהילים, מעשה טוב, לעילוי נשמת הרב אורי בן אשר מנחם מנדל. וזה הדבר המדהים. הרב אהרון כהן, ארגון תכלית, שלום וערב טוב.
אהרון כהן, ערב טוב ומבורך.
אהרון כהן. אנחנו מדברים על מבצע אדיר של סיומי שס לעילוי נשמתו. ספר לנו קצת.
אכן כך. תראה, אני זכיתי לנסוע איתו, שהעמותה תכלית, אתה יודע, עשה לדרך לפני 22-23 שנים לאחד מהפעוליות שלו, ושם דיברנו כל הדרך, זה היה נדמה לי באזור דרום הארץ. כל כך התרגשתי מהאיש, מהעשייה, מההתלהבות, מההשתוקקות, עוד אדם להחזיר בתשובה, ועוד, אתה יודע, לא תרצה לספר את הסיפור הרבה לפניי. הייתי רוצה להחזיר לו, ולו במעט, במעט על מה שהוא עשה.
איך מצטרפים, הרב כהן? יש לנו זמן קצר.
אנחנו יוצאים במיזם, אנחנו מחפשים רכזים וגם אנשים פרטיים. אז כל אחד שרוצה ללמוד מסכת גמרא, בבלי, עד שנה הבאה, עד יום הפטירה שלו, מסכת ברכות, מסכת שבת, מסכת תענית, מוזמן להתקשר לארגון תכלית בשעות הערב מחר, כוכבית 60-31, ומי שרוצה עוד רכז לקבל שס שלם ולהפיט את זה, כמו שעכשיו יש יהודי כבר נחמד שעושה את זה עכשיו בכותל, כי הגענו כבר יותר מ-40 שעשים, אז הוא גם מוזמן להתקשר ולטען שהוא רוצה להיות רכז. ואז הוא, אתה יודע, מפית את זה בישיבה...
אז בוא ניתן שוב את הכוכבית?
60-31. כוכבית
60-31, ארגון תכלית, הרב אהרון.
זה לא הזמן לציין שכל העם גם נכנסים מהגרלות, וכבר ספרו להם את זה ב...
שכוח גדול, 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 מבצע אדיר וגדול.
תודה רבה לכם.
בשורות טובות, להתראות. אנחנו עם הרב אריה מונק, מנכ"ל בית חם. שלום הרב, מה נשמע?
שלום, שלום.
נותרה לנו דקה, ואני מתלבט, האם למשוך איתך את השיחה לאחרי החדשות של 11, או שבדקה אתה יכול לספר לנו סיפור על הרב אורי זוהר?
בדקה טסתי עם הרב אורי זוהר לארצות הברית. הרב אורי זוהר ישב במחלקת עסקים במושב הראשון. הגענו לארצות הברית, הוא על כיסא גלגלים מפאת גילו, מחכה למזוודות, מטלפן לאשתו ומדבר איתה כמו בחור לבחורה בת 18. אמא, זכיתי ללמוד כל הטיסה. זה הסיפור. אני ישבתי במחלקה אחרת, אבל הצצתי עליו. במקום להשכיב את הכיסא, לישון כמו שכולם עושים במחלקה הראשונה, הבן אדם 12 שעות עם הפנס מצח שלו על הגמרה, לא מפסיק לשנייה ללמוד. וכשהוא מדבר עם אשתו, ברוך השם הגענו לארצות הברית. אמא, זכיתי כל הטיסה ללמוד. זה מה שהיו החיים של הרב אורי זוהר. ממתי שהוא חזר? רק תורה, רק תורה, רק תורה. זה הסיפור.
מדהים, מדהים, מרגש ומיוחד. הרב אריה מונק, מנכ"ל בית חם, תודה רבה.
שיעמוד לנו לזכות בעזרת השם כל טוב.
אמן. את הרב אורי זוהר זכיתי לראות בפעם האחרונה בחתונה של ביתי הבחורה שתחיה לפני כחודשיים וחצי, שטרח והגיע. כך אנחנו מלאים מלאים הכרת הטוב, ולשוחח איתו כמה שעות לפני שהוא נפטר. קבענו ראיון כאן בקול חי, וכמה שעות לפני הקלטת הראיון הוא השיב את נשמתו התאורה. מלאה בעשייה, מלאה בחסד, מלאה בזכויות, במצוות. בזיכוי הרבים, אלפי, עשרות אלפי יהודים שקיימו מצוות ומקיימים מצוות בזכותו. את זה אף אחד לא יוכל לקחת לו, זה שלו, זה איתו, לנצח נצחים. המהפכה הזו נמצאת עדיין בעיצומה, עוד אלפים בדרכם, הוא סלל את הדרך, הדרך שבה צועדים פעילי לב לאחים ורבים שמצטרפים אליהם, לראות בכל יהודי את הטוב. מבחינתו של הרב אורי זוהר לא היו חילונים, היו אנוסים. כל יהודי ראוי לחיבוק, לחום, להתייחסות. ובטח נערים שקצת נושרים מן הדרך. כמה הוא טרח כדי להסביר לכולם לא להרפות מאהבה. לא להרפות מהיחס ומתשומת הלב. בסוף בסוף כולם חוזרים כשטוב להם. ותפקידנו זה לעשות להם טוב. עורכת המשדר הזה יאלה ראובן, בהפקה יצחק איזיקוביץ', על הביצוע הטכני אורי כהן. תודה לרב נתן חפץ, האיש מאחורי הקלעים בלב לאחים, לרב אברהם זייבלד. תודה לרב שלום וילנסקי, לרב אריה דרי, לכל המרוינים שהיו איתנו כאן. ואנחנו אולי הצלחנו לחשוף אחוז אחד ממסכת חייו של האיש הצדיק הזה, איש האמת, הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה.
אתמול בבוקר הוציאו אותי ככה מוקדם בבוקר, אתה חייב לבוא לגבעת זאב בירושלים. מה יש? פתחו שם בית ספר, עשרות ילדים עברו מהחינוך שלהם לחינוך תורני, גן ילדים, פעוטון, בית ספר, ראיתי מאות ילדים. בדרך אני רואה אדם הולך עם ספר תורה. למה? אני רואה מכוסה בתלית. פתאום אני רואה עוד בן אדם עם, אני חושב זה ספר תורה, מכוסה בתלית. עוד בן אדם, עוד, אני אומר לנתן, החבר שלי, מה זה, מה קרה? מוציא ספרי תורה? אומר לי, אורי, זה ילדים שהולכים לתורני, לתלמוד תורה. ההורים מכסים אותם בתליתות. בתליתות.
אני בכיתי! ראיתם מאות הורים, אבא ואמא והילד מכוסה בטלית לבנה, זכה משלג. למה הטלית? שהחיצוניות לא תפגע בו.
מעולה, מעולה, רמת לימודים גבוהה מאוד, אנחנו נותנים להם לזכור משפטים שתיים.
בתוכנית היום יש לנו מטרה אחת, מוריד את זה מפיהם. קיבלו על עצמם לשמור את השבת, חלק ממש מעשה אמיץ מאוד, שרק יהודי מסוגל לעשות אותו. לסגור עסקים, לקחת סיכונים, אפילו במחיר של קריירה. במחיר סיכון גבוה, אבל החליטו, התעוררו, אני...
מאות אלפי בתי אב בארץ ישראל, את מאזינה יקרה, אתה מאזינה יקרה, צלצולו עכשיו, 1-800-550-300, כדי להגיד, כן, אני רוצה 100 קלטות, 200 קלטות, בו זמנית, באותו רגע, אנחנו מצלצלים לפעילים שלנו ברחבי ארץ ישראל, ויש לנו בכל ריכוזים בארץ, יש לנו אלפי אלפי קלטות, הם לוקחים את זה, אנחנו מדפיסים את זה בו זמנית. מדפיסים רבי פנחס ראובן הצדיק, עומד מוכן עם כמה וכמה בתי הדפסה של הקלטות האלה. מה שאתם מזמינים, מדפיסים. תזמינו 100,000, תזמין 100,000. 200, 300, 500,000, כמה שתזמינו. רבותיי, צלצלו 1-800-550-300, נחלק את הקלטות האלה.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.